כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, האם בקרוב לא יהיו יותר עננים? הבעיה היא לא רק אסתטית כמובן. לפי מחקר חדש, ערכו מדענים מהמכון הטכנולוגי של קליפורניה. ריכוז הפחמן הדו-חמצני שאנו פולטים לאטמוספירה, עלול להוביל להיעלמותם של העננים בעולם, או לפחות רוב העננים בעולם, מה שיגרום להתחממות קיצונית, להמסת קרחונים ולשקיעתן של ערי החוף. אולי מיד נרחיב בעניין הזה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, והיום ארבעה במרס, אבל בשנת 1966, בארבעה במרס, סולן להקת חיפושיות הקצב, החיפושיות, ג'ון לנון, אמר בריאיון לכתבת בריטית, אנחנו יותר פופולריים מישו כרגע, אני לא יודע מי יעלם קודש, הנצרות או הרוקנרול. כך ג'ון לנון אמר בשנת 66, ואנחנו נשתמש בריאיון הזה, או לפחות בתאריך שבו התקיים הריאיון, כדי לעסוק בנצרות. נמצא איתנו גם פרופסור אביעד קליינברג, ראש בית הספר להיסטוריה על שם צבי יבץ שבאוניברסיטת תל אביב, מומחה לתולדות הנצרות, מי שגם תרגם ספרים רבים בנושא מלטינית, ומנהל ההוצאה לאור של אוניברסיטת תל אביב על שם חיים רובין. איתו נדבר על כאמור, נצרות, שלום לך.
בוקר טוב.
אתה יודע לטינית?
יודע לטינית.
אוקיי, תודה רבה. מיד נמשיך לדבר בלטינית מדי פעם. לא, אני בעצם מכיר כמה ביטויים משפטיים קצרים. ונעסוק בעוד עניינים. במה נאסא השקיע יותר משלושה מיליארדי דולרים? מדובר בטלסקופ חדש, מיד נכיר ונבין את כל הפרטים על הטלסקופ החדש הזה. וגם כתובת בת כ-1600 שנה התגלתה בדרום השרון. הכתובת נחשפה בחפירות ארכיאולוגיות שניהלה רשות העתיקות בחודשים האחרונים בצור נתן. מה בדיוק כתוב שם? מיד. וגם השימוש במים מותפלים הפך את הפירות והירקות שלנו לכאלה שמכילים פחות נטרן ולכן הרבה יותר בריאים. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטליטי אמירן. על הביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר, תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן OD. ואנחנו קופצים למים העמוקים של הנצרות. טוב, אתה תצטרך, כדי לשמוע את האנדר המוסיקלי של די-ג'י מקלר מנגן, תצטרך את האוזניות.
אוקיי, אוקיי.
הנה אתה שומע משהו שמשכנע אותנו שאנחנו עוסקים בנצרות. בוא נתחיל מההתחלה. ג'ון לנון אמר משפט שאפשר לפרש כספק מתנשא, ספק לא, אבל זו הזדמנות מצוינת ללמוד על הנצרות.
בהחלט.
איך הכל התחיל? מי היה ישו?
נכון. ההזדמנות הראשונה זה ללמוד שג'ון לנון לא היה גאון גדול. ההזדמנות הזאת, כן. וגם שהרוקנרול לא בטוח שהחזיק מעמד אפילו עד סוף ימיו של ג'ון לנון בתור דבר משמעותי. מי היה ישו? ישו נתחיל בזה. זאת אומרת, גם, סביר להניע שגם ישו לא היה מעלה בדעתו מה נעשה בשמו, מה נעשה דרכו, מה נעשה אחריו.
אז רגע, אז אם ישו הוא לא מי שעמד בראש וכו', אז מה הוא כן היה?
לא, מה זאת אומרת, הוא לא מי שעמד בראש. ודאי שהאנשים נתחיל בזה שישו היה רב גלילי בין המאה הראשונה, הוא כנראה לפי
רב יהודי.
יהודי לחלוטין, יהודי, רואה את עצמו כיהודי, חושב עצמו כיהודי. הולך לבית כנסת, מתפלל בדיוק, הולך לבית המקדש, מקריב קרבנות, כל מה שצריך, מקפיד על קלה ועל חמורה. יתרה מזאת, בהדרשה הכי חשובה שלו, הוא אומר, אמן אני אומר לכם, מי שיפר ולו קוצו של יוד מאחת המצוות האלה, קטן יקרא לו מלכות השמיים, ומי שימלא, גדול יקרא לו מלכות השמיים, זאת אומרת, ודאי מבחינתו יהודי, ולא זה בלבד, אפילו יהודי קצת, אתה יודע, כמו שהרבה יהודים, מי שבא אליו, הוא מסתובב, בהזדמנות היחידה שיוצא מהארץ, הוא הולך לבקר באזור לבנון, נגיד, דרום לבנון, בא אליו מישהו ואומרת לו, תשמע רבי, הבת שלי חולה, תטפל בה, אומר, תראי, לא טוב לתת לכלבים את מזון האדונים. זאת אומרת, האדונים זה אנחנו, היהודים וכל השאר כלבים. אז היא אומרת לו, תשמע, כשהאדונים אוכלים, נופלים פירורים מהשולחן, וגם הכלבים יכולים לאכול. אומר, אז בסדר.
זאת אומרת, פירורים... ענתה לו במטאפורות וניצחה אותו, אתה אומר.
ניצחה אותו מצד אחד, אבל זה אומר משהו על הדרך שבה הוא חושב על עצמו כיהודי. אנחנו, זאת אומרת, העם הנבחר לגמרי לא עולה בדעתו שהוא הולך להקים פה משהו אחר. מאידר גיסה, זה ברור שתלמידיו חשבו שכן, חשבו שהוא נתחיל בזה שחשבו שהוא המשיח, יכול להיות שגם הוא חשב שהוא המשיח, חלקם די מהר חשבו שהוא בן האלוהים, אולי בהמשך נדבר על מה זה אומר שהוא בן האלוהים, האם אלוהים מוליד אותו באיזה אופן.
אבל כי מה, מה היה מיוחד בו? אוקיי, רב שיש לו תלמידים, אז למה הוא הפך בסופו של דבר להיות אבי הנצרות?
זה עניין של מזל, תשמע, זה עניין של צירוף נסיבות. תמיד להיסטוריונים קל להגיד בדיעבד שזה היה חייב להיות ככה. לא הייתה שוברה, ברור. היה לו את פאולוס, פאולוס כאילו, זאת אומרת, היה לו עוד תלמיד, שהיה תיאולוג חשוב, והיה לו זה והיה לו... אבל באותה מידה יכולה לקרות משהו אחר לגמרי. כשבמאה הרביעית, עוד נגיע לזה, אני מניח בהמשך, הקיסר קונסטנטינוס מתנצר, זה בא כהפתעה גמורה לכולם. זה לא היה משהו שהם ציפו לו, באותה מידה יכולה להתגייר, באותה מידה, ואז העולם היה נראה שונה לחלוטין. אז קשה לי להגיד שיש משהו בטבעה של הנצרות, שהוא היה מקור ההצלחה שלה, וקשה לי להגיד שהדבר הזה נוצר על ידי ישו. למה התלמידים שלו חשבו שהוא הדבר הזה? משום שמבחינתם היה לו איזה שילוב של חריזמה ובשורה, שמבחינתם היא בשורה מהפכנית, שהיא בעיקרה, שוב, לנו אנחנו לא תופסים את המהפכנות של זה, כי היום ברור לנו למשל שיש עולם הבא. אבל כשישו מדבר, הוא אחד מהרבנים שמעלים את הדבר הזה. לפני זה לא הייתה אמונה בעולם הבא. אנשים חשבו שהכל בעולם הזה. והאמונה הזאת, והדגש העצום שלו, במסורת נביא ישראל, הוא רואה את עצמו כנביא, כנביא, זאת אומרת, סוג של משיח, אבל קודם כל נביא.
כן.
האמונה הזאת היא אמונה שיש בה אלמנטים מהפכניים מבחינה חברתית. המהפכה הזאת בימיו של ישו לא מצליחה. למה איך המהפכניים? כי הוא אומר שהצלחה בעולם הזה, לא רק שהיא לא הכרחית, אלא היא כמעט אומרת את ההפך ממה שאתה מצפה. אנשים שמצליחים בעולם הזה, הם כנראה לא אנשים שאלוהים אוהב. אלוהים אוהב את העניים.
אבל מאיפה הביא את הקונספט הזה של עולם הבא, אם זה לא היה מקובל ביהדות?
קודם כל, תשמע, הוא לא היה היחיד. בעת ובעונה אחת, יחד איתו. הדברים האלה מגיעים. מה הנה מגיעים? סביר להניח שמגיעים מהשפעות חיצוניות. זאת אומרת, הדבר הכי מתבקש של עולם הבא שיש בו שכר ועונש, לא שאול, שבו פשוט האנשים מוחזקים, מגיע כנראה מן העולם הפרסי. יש השפעות מצריות מסוימות, הדברים האלה מתגלגלים בצורה כזאת או אחרת. ובעת ובעונה אחת, הוא אחד מהאנשים, הוא לא היחיד כמובן, היהדות לא עושה את זה בגלל שהיא הושפעה ממנו, אלא סדרה של רבנים, סדרה של הוגים, חושבים שיש עולם הבא, והעולם הזה, העולם הבא מצדיק את קיומו של העולם הזה. רק שלנו נראה שזה מובן מאליו שדת זה תמיד עולם הבא. דת זה עולם הבא, אתה שואל אנשים למה צריך דת, הם אומרים כי אנשים פוחדים מהמוות. ואתה אומר להם שיש עולם הבא, אז הם נרגעים. רק שהרבה מאוד שנים, okay. וזה נכון גם לגבי היהדות, לא הייתה אמונה בעולם הבא, ואנשים חיו בסדר. זאת אומרת, לא הופתעו. במהלך המאות הראשונה והשנייה זה קורה, ישו אחד מהאנשים האלה. שוב אנחנו שואלים, מה הדבר המרכזי מעבר לאמונה בעולם הבא, שהיא אמונה מאוד חשובה מבחינתו, זה באמת התפיסה הזאת של... המשך של התפיסה הנביא, של נביאי ישראל, אבל אולי בצורה יותר חזקה, שבסופו של דבר, הדבר, מה שמשמעותי, אתה יודע, שואלים אותו פעם, מהן המצוות?
כן.
מה צריך לעשות? אז הוא אומר, צריך להאמין באלוהים, צריך לקיים את המצוות. הוא אומר, מה זה המצוות? אז הוא אומר, אז הוא מונה מתוך עשרת הדיברות, רק את המצוות שבין אדם לחברו. הוא פוסח על המצוות שבין האדם למקום, לא בגלל שהוא חושב שזה לא, שלא צריך לעשות גם את זה. הוא חושב שזה לא חשוב. עכשיו, הדגש הזה על אתיקה, על מוסר,
כן,
על צדק.
כן, זה נשמע ככיוון יפה, חברתי, אנושי.
בהחלט, בהחלט, בהחלט. אני חושב שיש קשה להגיד דברים רעים על ישו. אדם, אלא אם כן אתה מייחס לו את הדברים שהוא יחסו ללחם, אתה מסתכל רק על הדברים שהוא אמר.
כן.
אדם שמאמין בצדק חברתי, אדם שמאמין באהבה, אדם שמאמין בקבלה, אדם שמאמין, כן, דברים יפים מאוד, בהחלט.
נשמע שהוא יכול להיות ראש הממשלה הבא?
לא יודע, כן.
או לא במקום, זאת אומרת, בנוסף, לא. ברוטציה.
זהו, ברוטציה. בנוסף, כי ראש לא. הממשלה זה לנצח.
אבל רגע, במה הוא עבד, ישו? זאת אומרת, מה הוא עושה?
לא יודע, מפורשות, אבל אבא שלו היה נגר, וסביר להניח, תראה, למרות שהוא בן אלוהים, לפי המסורת המאוחרת יותר...
צריך להתפרנס גם אם...
בן אלוהים צריך להתפרנס. לא, יכול היה לכאורה, אתה יודע, הרי הוא בן אדם שמברך כיכרות לחם ודגים, ונהיה מספיק בשביל להכיל גדוד, הוא לא צריך לעבוד. אבל עד גיל 30, כנראה, הוא עובד במקצוע של אבא שלו, הוא נגר מן הצוות. זאת אומרת, אבא שלו הוא נגר, והוא כנראה לומד להיות נגר גם כן, מסורות מאוחרות יותר, אכן אומרות שהוא נגר. אני לא יודע מה נגר טוב, אגב. חשוב להוסיף את זה.
מעניין, אבל הוא
לא... זה לא כתוב.
אבל הוא לא המשיך בתחום הנגרות.
לא המשיך בתחום.
הוא לא היה אייקון בתחום הנגרות.
לא פיתח את זה, נגיד כמו... נגיד כמו היה נהיה איש שיווק של רים, יכול להיות שאני היה ראש ממשלה.
אבל אנחנו לא סתירה, אחרת ייכנס לכאן תום אהרון, ויסגור לך את המיקרופון כמובן.
בסדר.
אז אוקיי, אז הוא היה רב. על פניו נשמע עם הרב, עם אג'נדה חברתית, קריזמטי.
כמו הנביאים, המעשים טובים יותר חשובים מאשר קורבנות.
כן, יפה.
כן, הדברים האלה...
נשמע הדבר הנכון, הדגש במקום הנכון.
כן. נכון למי? זאת אומרת, תשמע, אחד הדברים גם שאנחנו צריכים לזכור זה שישו חי שנים, נגיד, פחות או יותר כמה עשורים לפני חורבן בית המקדש. אוקיי?
כן.
עכשיו, בדימוי שלנו, היהדות היא פשוט המשך. זאת אומרת, היהדות ניתנה על ידי משה ונמשכת עד ימינו, אנחנו עושים אותו דבר. אבל בעצם יש רגע מאוד משמעותי שזה חורבן הבית. ואחרי חורבן הבית עולות שתי שאלות. אפשרות אחת זה האפשרות שבסופו של דבר מייצגים אותה, מייצרת אותה היהדות הרבנית. זאת אומרת שמה שצריך להחליף בבית המקדש זה עוד ועוד 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 מצוות ולימוד תורה. עכשיו, התפיסה שישו מציג היא תפיסה אחרת. היא תפיסה שאומרת הדבר המשמעותי הוא א', לא כל כך חשוב, המצוות האלה וכל הדקדוקים וההידורים שלכם לא כל כך מעניינים אותי. והדבר השני זה תלמידיו חושבים שצריך להמשיך את הקורבנות, שהקורבן העיקרי זה הוא. עכשיו, השאלה באיזה אופן הדבר הזה הופך להיות לדבר מרכזי, קשורה לאירועים שקורים לאחר מותו של ישו. לא בחייו. סביר להניח שהוא לא היה מאשר אף אחד מהדברים שבסופו של דבר
קרו. אז מה קרה שהוביל להיווצרות של דת חדשה על סמך הדמות הזו?
נתחיל בזה שזה לא דת חדשה. בשלב הראשון זה בדיוק, אין הבדל בין זה, בין הנצרות בראשית דרכה לבין חסידי לובביץ'. חסידי לובביץ' חושבים שהרב הוא המשיח.
פלג, פשוט פלג ביהדות.
זה פלג מוזר, הם הולכים לבתי הכנסת, הם זה. יש מחלוקת על השאלה כבר בתוך הקהילה הראשונית. האם צריך לדרוש ברית מילה גם מגרים? זאת אומרת, יהודים ברור, צריכים לקיים את המצוות. לא, כן. אין פה שאלה, אבל אין צריך לקיים, יש מחלוקת. בסדר, אני חושב שיש מחלוקות שונות. אם אתה רוצה להשוות את היהדות האתיופית ליהדות הליטאית, יש הבדלים מאוד גדולים, יותר גדולים אולי, מאשר הדברים האלה. אז בשלב הראשון הם קבוצה ככל קבוצה. מה שקורה בהדרגה זה שהקבוצות, היהדות והקט הזאת הולכות ומתרחקות, ומה שקורה עוד יותר, או יותר משמעותי, זה היחס של השלטונות. השלטונות, קצת בהשפעת היהדות, השלטונות מקבלים את היהדות כדת לגיטימית, דת רשמית של האימפריה. מותר לך להיות יהודי, שזה נותן לך הרבה מאוד פטורים. למשל, מן החובה להקריב קורבנות לקיסר. יהודים לא מקריבים קורבנות לשום דבר מלבד לאלוהים. אוקיי? הנצרות לא מקבלת את ההגנה הזאת. אז נוצרת הפרדה בין שתי הקבוצות. יש קבוצה אחת שהיא מקבלת הגנה, יש קבוצה אחת שלא לא מוגדרת ככת יהודית, אלא מוגדרת כמשהו בחוץ, משהו אחר. דת נפרדת שמתחילה מסוימת, זו הגדרה של השלטונות.
זאת אומרת, יחס השלטונות גרם לאיזשהו בידול.
נכון. וככל ועם הזמן, העוינות בין שתי הקבוצות האלה מתבטאת בעיקר, קודם כל בזה שהיהודים זורקים את הנוצרים מבתי הכנסת. זאת אומרת, תפילת 18 שיש בה ברכת המינים, שבמקור אפילו הייתה יותר פשוטה לנוצרים ולמסטינים, היא תקווה, כן? נועדה לוודא שהנוצרים לא יכולים להתפלל יחד עם יהודים, אז הם בחוץ. והנוצרים גם בהדרגה מתרחקים לתוך העולם שלהם. עכשיו, האם הם קט מוזרה כמו הסיינטולוגיה, או הם דת עולמית? הדבר הזה במידה רבה נקבע על ידי האימפריה הרומית, ולא על ידי תהליכים פנימיים. אני לא יכול להגיד שיש משהו בדרך שבה הנצרות מתפתחת. שהוא מחייב את זה. לפעמים אני שואל את הסטודנטים שלי.
כן.
אם יש לכם עכשיו אתם הקיסר. הנה הספקט, אני שם לכם, עכשיו יש לכם מניו, כן? כמו ברוכת בוקר ישראלית, אוקיי? כאילו, אתם יכולים לבחור. מה אתם בוחרים? יש לכם דת אחת שאומרת, אפשר, כאילו, מותר לצאת למלחמות, יש מלחמות קודש, מותר לגבות מיסים, המלך הוא משיח אלוהים. יש לכם דת שנייה שאומרת, בראש המאמינים עומד, זאת אומרת, לא סתם שהמלך עומד בראש הקהילה, אלא הוא גם הכהן הגדול. ויש לכם דת שלישית שאומרת, כל כוח זה רע, כל כסף זה רע, אין שום משמעות לעולם הזה. אתם צריכים להגיב על אלימות בהושטת הלחי השנייה, אתם צריכים כאילו לאהוב את האנשים ששונאים אתכם. איזה דת תבחרו? עכשיו את התשובה שרוב האנשים אומרים, כאילו השתגעת הדת האחרונה, אין לה שום סיכוי. לעולם זה לא יקרה מזה שום דבר, הדבר הזה הוא אסון. אי אפשר עם הדבר הזה לנהל אימפריה. האימפריה זה אלימות, זה כסף, זה כוח, זה שחיתות, זה ממשל, זה כל הדברים האלה. רק שההיסטוריה מלמדת אותנו, כמו ש... ולכן זה חלק מהדברים המקסימים בהיסטוריה, בניגוד להגיד אריסטו הבחין בין ההיסטוריה לבין הפילוסופיה, שהפילוסופיה אומרת לנו מה צריך להיות ומה יכול להיות, וההיסטוריה אומרת לנו מה היה. ומה שהיה הרבה פעמים זה הדבר האחרון שהיית מעלה על הדעת.
שיש סיכוי סביר שיקרה, כן.
כן, בדיוק. Okay, אתה מעניין. אומר כאילו, זה לעולם לא יקרה, it will never work.
ובכל זאת, זה מה שקרה.
והנה זה מה שקרה. והדבר המשמעותי באמת זה ההפיכה של הדת המוזרה הזאת, שמתנגדת לאלימות, שמתנגדת לכסף, שלא זו בלבד, רק מתנגדת. 300 השנים הראשונות לקיומה, היא חווה את החוויה הבסיסית של רדיפה, קצת על ידי יהודים ובעיקר על ידי השלטונות, והיא חושבת שהשלטונות זה השטן. זאת אומרת, רומא זה הזונה הגדולה מבבל, הם מפתחים עם חזיונות אפוקליפטיים שכל זה נהרס. יום אחד הזונה הגדולה מבבל אומרת, שלום, אני רוצה להצטרף לבית הכנסת שלכם. והם אומרים, סבבה. והם משתנים בצורה משמעותית. מקבלים על עצמם.
אז למה ימצאו את הדת הזו? זאת אומרת, מדוע?
למה? תשמע.
מה פתאום לאמץ את הדת הזו?
זה שוב ההנחה שאנשים...
תוך איזה ריק זה נכנס, הדבר הזה.
או, אז אם אנחנו שואלים שאלה, למה הקיסר עושה את זה, אני חייב להדגיש ולומר שזה לא שישבו זקני האימפריה הרומית.
כן.
עם טבלאות מדויקות של בעד ונגד, ועם מטריצות, ואמרו, אלה היתרונות ואלה חסרונות, וככה אנחנו צופים, וזה הדת הכי טובה מכל מה שראינו. זה לא, היסטוריה לא מתנהלת בצורה כזאת. היסטוריה זה ברדק, היסטוריה זה החלטות מהבטן, היסטוריה זה צרכים פוליטיים. אז כל הדברים האלה יכולים להגיד עליהם, זאת אומרת, אפשר לדבר עליהם בנפרד, אבל אם אתה שואל איזה חור, בדיעבד, איזה חור זה מילה, הייתי אומר שהדבר העיקרי, יש שני דברים עיקריים. בצורה פרדוקסלית, זמן קצר לפני שהאימפריה מתנצרת, היא מעבירה את הנצרות רדיפה מאוד קשה, שכמעט מחסלת אותה. זאת אומרת, זה הדבר, אחד הדברים המדהימים, שהנצרות אין לה תהליך ביניים. זה לא, היו רדיפות, נגמרו, לאט לאט אמרנו, אתם בעצם בסדר. הרדיפות נגמרות, למחרת בבוקר, בום, הנצרות היא דת האימפריה. אוקיי?
מוזר.
ההיסטוריה מלאה דברים מוזרים.
כן.
מה כן?
לא, זה מוזר.
אנחנו מסכימים שזה מוזר.
אבל למה זה קרה? על סמך מה? ההיסטוריה היא אולי מוזרה ולא קוהרנטית, אבל היא לא מטורללת לגמרי.
מטורללת לגמרי.
אוקיי.
מטורללת. אבל זה לא משנה, העובדה שזה מטורלל זה לא אומר שאין לזה הסברים.
רצף אירועים מטורללים, אבל בכל זאת למה הם ימצאו את האג'נדה של אנשים שהם הרגע רדפו?
תשמע, למה קרל ה-12, אחרי שהוא זה אתה גמר לנצח, ניצחון מוחץ את הצבא הרוסי, כן, בקרב נרווה, לא משלים את המהלך ומחסה וכובש את רוסיה, במקום זה הולך להתעסק בשטויות מטומטמות וחסרות ערך בגרמניה. למה? אני יודע למה. אוקיי, אז בוא נשאל...
לא, אתה יודע, מי יודע?
אני חושב שחלקים מן הדבר הזה נובעים מן העובדה שזה בני אדם פוגומים ובעייתיים, שיש להם בעיות, ושהם לא יודעים את כל מה שאתה יודע. אבל אם אנחנו חוזרים שוב לשאלה, מה זה נותן? אמרתי, הדבר אחד שהרדיפות האלה, הרדיפות הללו שנסתיימות, שמות קודם כל, הופכות את הקיסרות, את הנצרות, מדעת שאף אחד, שאתה יודע, אנשים שיודעים עליה, במקומות שבהם יש נוצרים, הופכת אותה לדבר, להוט ניוז, הם בכותרות של העיתונים. זאת אומרת, אתה, הרדיפות זה אומר, על זה מדברים. והמעבר אומר באיזשהו אופן, זה משהו שקיבל תשומת לב מאוד גדולה, וההצלחה של הנצרות לעמוד במבחן הזה. כלומר, הנוצרים לא נשברים. מתים על קידוש השם, לא נשברים. זה עושה רושם גדול מאוד.
טוב, אתה גם הזכרת חלק מהעניין זה לפעול ללא אלימות, או לא להשתמש באלימות?
לא מתנגדים בשום צורה ואופן.
לא מתנגדים.
לא מתנגדים, הולכים כצון לטבח, גאים בזה. גאים בזה, הולכים כצון לטבח.
טוב, אנחנו גם נבין איך אחר כך הם כן השתמשו באלימות, לא בהמשך.
בשלב הזה הם לא.
בשלב הזה הם לא.
בשלב הזה לא. למרות שיש מקומות שבהם יכלו להשתמש, זאת אומרת, לפחות להגן על עצמם. לא מגנים על עצמם.
מעניין. אז הכל
הדבר השני שזה בדרך שבה הנצרות מתפתחת מישהו שהוא, כאילו, התחלתי בזה שישו, כמו היהודים, חושב כאילו, זה שלנו, אתם לא, לכם, אתם תקבלו אולי פירורים. הנצרות מתפתחת די מהר כדת אוניברסלית. זאת אומרת, היא פונה לכולם, היא מעוניינת בכולם, היא חושבת שזה חובה מוסרית, אם יש לנו את האמת, זה לא לשמור אותה לעצמנו, לתת אותה לכולם. עכשיו, האימפריה זקוקה למשהו אוניברסלי, משהו שיכול לאחד את כולם. היהדות היא באופן ברור דת שבטית. האם אי אפשר היה להפוך את היהדות לדת אוניברסלית בלחץ של הקיסר? יכול להיות. אבל פה יש לו משהו מן המוכן. דת שאומר את זה בשביל כולם, דת שמדבר על מונחים של ישועה, זה כנראה טוב. שוב אני אומר, איך אנחנו יודעים שזה טוב? עובדה. זאת אומרת, בהיסטוריה הזה הרבה פעמים המבחן הכי טוב. אתה מסתכל על השורה האחרונה. תפס, עובדה.
כן, ודאי.
היית שואל אותי, האם מברש שינה, האם משחת שיניים עם שני צבעים היא דבר שאנשים ישקיעו בו כסף? הייתי אומר, מה זה השטויות האלה? תפס.
שלושה צבעים אני הייתי טוען שזה יתפס. האם בקרוב לא יהיו יותר עננים? לפי מחקר חדש שערכו מדענים מהמכון הטכנולוגי של קליפורניה, ריכוז הפחמן הדו-חמצני שאנו פולטים לאטמוספירה, עלול להוביל להיעלמות רוב העננים בעולם. אבל פה לא נגמר הסיפור. מחסור בעננים עלול להוביל להתחממות קיצונית, מה שיעיץ את קצב המסת הקרחונים ואת טביעתן או שקיעתן של ערי חוף. המחקר פורסם בכתב העת המדעי Nature Geoscience, ואנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור דניאל רוזנפלד, חוקר במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום לך.
שלום רב.
טוב, גם במחקר עצמו הסתייגו מהמסקנה, או לפחות סיגו אותה, אבל למה עלול להוביל מצב שבו יהיו פחות עננים, או שלא יהיו עננים? חלק ממה העננים, או למה העננים משמשים, במרכאות או לא במרכאות?
כן, העננים משמשים כתרמוסטט של כדור הארץ. מכיוון שהם בוהקים, הם מחזירים את רוב קרינת השמש שפוגעת בהם לחלל, ולכן החום שבקרינת השמש לא נקלט במערכת כדור הארץ. אם אנחנו נקטין את כמות העננים, יישאר יותר חום במערכת האקלים, והעולם יתחמם, כפי שבאמת נאמר במאמר הזה.
זה נשמע שכן, שזה אכן מה שצפוי לקרות. אז מה גורם להיעלמות עננים?
העננים הנרחבים באזורים של האוקיינוס נגרמים כתוצאה מהעובדה שהם גם קורנים קרינה אינפרה אדומה, קרינה חומנית, על ידי כך האוויר בשכבות תחתונות של האטמוספירה מתקרר, ישנה התעבות ונוצרים העננים. אם נגדיל את כמות גזי החממה, שהיא משמשת כסמיכה על פני כדור הארץ שמונעת את הפליטה של הקרינה החומנית לחלל, כי אז תהיה פחות התקררות בשכבות התחתונות, שהיא מביאה להתחממות מלכתחילה, אבל בנוסף לזה תהיה פחות סיבה להיווצרות של אותם עננים שמחזירים את הקרינה לחלל, וזה יהווה כמשוב חיובי, כלומר שמגדיל את העוצמה של של הסיבה הראשונית להתחממות, כלומר הגדלת גזי החממה. על ידי כך, אם נסכם, הגדלת כמות גזי החממה מקטינה את כמות העננים וגורמת להתחממות נוספת מעבר לזו שנגרמה מלכתחילה על ידי הגדלת גזי החממה.
וואו, וההתחממות הזו אכן, טוב, מדברים עוד מילדותי, מדברים על המסת קרחונים ושקיעתן של הרי חוף, עד כמה זה באמת קרוב אלינו? או עד כמה הדבר הזה, אני מבין שכן יש קרחונים שנמסים, או לפחות המסה שלהם מועצת, אבל עד כמה הסכנה היא ברורה ומיידית?
אם נסתכל על ההיסטוריה הגיאולוגית של כדור הארץ, היו תקופות שהן היו חמות במידה ניכרת ביותר, עד כדי יותר מ-5 מעלות מהתקופה הנוכחית, ובהן כל קרחוני הקוטב, כולל אנטרקטיקה, נעלמו, ואכן מהים היו גבוהים בעשרות מטרים מאשר היום. והמעבר לתקופות האלה היה די מהיר, והמחבר של המאמר, דוקטור טפיו שניידר, מציין שיכול להיות שזה המנגנון האפשרי למעבר הזה, וזה אומר שכאשר נעלה את גזי החממה פי 3 מאשר כיום, וזה תרחיש אפשרי בסדר גודל שעוד כ-100 עד 150 שנה, אם אנחנו נמשיך בעסקים כרגיל, אנחנו נעבור באופן די מהיר לתרחיש הזה, שממנו הדרך לחזרה יכול להיות קשה מאוד עד בלתי אפשרית.
וואו, טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו. פרופסור דניאל רוזנפלד, חוקר במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים, תודה רבה.
בבקשה.
אז נחזור לכותרת, ככל הנראה גזי החממה, ה-CO2, הפחמן הדו-חמצני, עשוי ליצור מצב שבו יהיו פחות ופחות עננים, וזה אומר שההתחממות הגלובלית תלך ותתעצם, זאת אומרת, מחסור בעננים יוביל להתחממות קיצונית, ואז המסת קרחונים, טביעת הרי חוף, ושלל נזקים שתיארנו כאן. אז שוב, תודה לך, ואנחנו חוזרים לפרופסור אביעד קליינברג, אנחנו מדברים איתו על הנצרות, אז רב חביב, שאולי עסק בנגרות, ישו שמו, קריזמטי.
או ישוע.
ישוע, ישוע, בכל מקרה, כן, אני מבין שזה שם מאוחר, ישו?
לא יודע, לא ברור. זאת אומרת, יש איזה, כנראה ש... קודם כל בתקופה הזאת יש נטייה לקצר. זאת אומרת, יוסף הופך להיות ליוסי או ליוסי, והיים נופלים וכל מיני דברים כאלה. יהונתן הופך ליהונתן. עם הזמן יש קהילה שחושבת, זאת אומרת, כנראה השמוע המקורי ישוע, או אולי אפילו יהושע, אנחנו לא יודעים, אבל עם הזמן יש איזה מין בז אצל חלק מן האנשים שחושבים שזה הראשי התיבות עם השמוע וזכרו, שזה כמובן דבר הרבה יותר מאוחר, אבל לכן אני לא מייחס לזה שום חשיבות, אני רק מציין שכנראה במקור היה ישוע.
אז כן. היה פלג, כן, פלג ביהדות, אחר כך קצת סילקו אותם החוץ מבתי הכנסת, ולא רצו שהם ממש יתפללו ביחד עם היהודים, הם נטו יותר לשלום, לאנטי-אלימות לא. וכולי.
כן, אז בואו נגיד ככה, הם לא משתתפים בשתי המרידות, לא במרד כן. הגדול ולא במרד בר כוכבה. אחרי מרד בר כוכבה יש באמת הפרידה הסופית, מרד בר כוכבה להזכירך... הימין הישראלי דאז קורא לצאת ולא לכפוף את הקומה בפני הגויים, זה נגמר לא טוב. אז יש האלמנט הזה, ושוב אנחנו צריכים להזכיר, אנחנו דילגנו עליו איכשהו בקלות, אבל במקביל כן. קוראים שני דברים. זאת אומרת, יש לישו פרשן. הפרשן הזה זה פאולוס, אבל אדם שלא הכיר אותו, שאול התרסי, אדם שלא הכיר אותו אישית. זאת אומרת, הוא התלמיד שלא הכיר אותו. הוא בעצם עוסק ברדיפת נוצרים לאחר מותו של ישו, בדרך לדמשק עם מכתבים לקהילה היהודית שם לרדוף את הנוצרים, יש לו התגלות של ישו, התגלות, ישו נשמע לו, הוא שומע קול כן. שקורא לו, והוא הופך להיות נוצרי.
אבל הוא עסק בהתחלה ברדיפת נוצרים?
רדיפת נוצרים, רדיפת נוצרים משתתף בהוצאה להורג של כנראה לינץ' בסקילה של סטפנוס הקדוש, שקבור על פי המסורת הנוצרית בבית ג'ימל. עכשיו, זה, התופעה הזאת של עצמה, של מישהו שעושה שינוי של 180 מעלות, היא תופעה שמבחינות מסוימות, פאולוס הוא הדוגמה הקלאסית שלה. מישהו שהוא לא סתם, לא עושה תהליך הדרגתי, לאט לאט, בהתחלה הוא רוצה, הוא לא מתחזק. זאת אומרת, זה לא מצב שהוא אומר, אוקיי, בהתחלה אני לא אוכל...
אלא מתהפך, פשוט.
מתהפך, בבת אחת. מתהפך, כאילו הוא הופך להיות מדבר אחד לדבר אחר. וכיוון, והוא אדם, בניגוד לרוב ה... השליחים שהם חבורה של אנשי עבודה פלסטינים, זאת אומרת, הם דייגים, הם מוכסים, הם כל מיני דברים מן הסוג הזה. הוא אדם משכיל, שמגיע כאמור מאסיה הקטנה, שולט היטב ביוונית, הם לא, יש שום מדבר עברית וערמית, כמו שנפוץ בארץ, מכיר את קברי יוריפידס, מושפע מהסטואה, והוא מפתח תיאולוגיה. התיאולוגיה הזאת היא תיאולוגיה מאוד מעניינת ומאוד חשובה, ויש לה חשיבות עצומה בהצלחה של הנצרות לימים.
אבל מה זה אומר מפתח? הוא הביא דברים משלו, או שהפרשנות שלו הייתה כך... יצירתית מאוד?
תראה, המסורת של פרשנות יצירתית היא מסורת מאוד מקובלת גם ביהדות, אני מזכיר לך. נכון, אתה דבר. לוקח דבר אחד, אתה אומר שזה הפוך. באופן עקרוני, לפעמים אני שואל את הסטודנטים שלי, מאיפה אנחנו יודעים שעשו בשר וחלב, כלים נפרדים, שש שעות הבדל, בלה בלה בלה. כל מה שכתוב זה משפט אחד שנאמר, לא תבשל גדי בחלב עמו. כל השאר זה פרשנויות. לפעמים הפרשנויות הן פרשנויות רדיקליות, זאת אומרת, לך תבין, מניין לך שאם כתוב עין תחת עין זה ממון, היא ככה. אז אוקיי, אז אני אומר, עצם העובדה שפאולוס מפרש אחרת את ישו היא לא דבר מפתיע. השאלה היא, מה הוא מפרש? ולמה הקהילה סביבו מוכנה לקבל את זה? כי הרי אחרים יכולים להגיד, מה זאת אומרת? הוא אמר לי, אני הכרתי אותו, ראיתי אותו, שאלתי אותו, רבי, מה לעשות? הוא אמר לי ככה. פאולוס לא יכול להגיד דברים כאלה. כל מה שיש לו זה הפעם הזאת שישו התגלה לו, שכמה שהוא אומר לו, שאול, שאול, למה תרדפני? עכשיו, הדבר העיקרי שהוא מפרש, זה מעבר לחשיבות של הדרך שבה הוא תופס את תורת המוסר של ישו, שהיא, כמו שאמרנו, ויתור על האלימות, קבלת של האחר, אהבה היא דבר מאוד מאוד חשוב. הדבר המשמעותי הוא אומר, למה ישו מת? הוא אומר, ישו, המוות של ישו לא היה כישלון, המוות של ישו היה... האקט ששחרר אותנו מן החטא. איזה חטא? החטא הקדמון. שוב אני אומר...
מה, זה היה מס שצריך לשלם? הוא קורבן? הוא היה קורבן שהקרבנו?
יש
לו
קורבן. כן? יש ממש כאילו, אתה יודע, כל התפיסת הקורבנות היא תפיסה של אחד מול אחד. זאת אומרת, אם אתה עשית משהו, שאף פעם לא הצלחתי להבין את זה. למה העובדה שנגיד עשיתי משהו רע, אז עכשיו יקרה לי משהו רע, היא באיזשהו אופן, עזוב מבחינת השופט. יש אלמנטים של הרתעה, דברים, אבל מבחינת אלוהים. למה זה מאזן את העולם? באיזה אופן העובדה שאני סובל, הופכת את העולם למקום טוב יותר מאשר עולם שבו אני לא סובל. נגיד שעשיתי משהו...
אבל אם עשית משהו רע, שכר ועונש, גמול וכולי, לא?
אתה מקבל את השטויות האלה, כי זה חלק מהתרבות שבתוכה אתה...
זה נראה לך כמשפטן, ככה מצדיקים...
שבתוכה אתה חי.
כעונש.
כן, אבל זה חלק מהדבר שאנחנו תופסים אותו, שאתה אומר, בעיני אלוהים, בצור כל יכול, שהוא יכול להגיד, אוקיי, עשית משהו רע, עכשיו אני אתקן אותך. זה כמו שאתה אומר, יש פה משהו...
למה הוא לא מתקן אותך?
אני לא מתקן אותך, אני עכשיו שם עליך זפטות, עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת.
זה התיקון, קצת זפטות.
אין תיקון. תזכור שכאילו, התפיסת העולם הבא, הרשעים בגיהנום לא מתקנים. זהו, סובלים לנצח. למה? סובלים, זה טוב, העולם טוב יותר. הם סובלים, אנחנו נהנים מזה שהם סובלים. עכשיו, אני מבין בצורה, מבחינה אנושית, למה אנחנו נהנים מזה שאחר סובל. אתה יודע, יש בזה כנראה איזשהו כיף לחלק מהאנשים. אבל למה אלוהים נהנה מזה? לא ברור, ולמה זה הופך את העולם למקום טוב יותר? בוא נעזוב את העניין הזה, מבחינתו שפאולוס...
אני שעוררת מספיק אנטגוניזם, אפשר להמשיך הלאה בנצורות כבר, כמובן.
אני כאילו, כל התפיסה הזאת של שכר ועונש, זה נראית לי מופרכת לחלוטין.
למרות שכמו שאני מכיר את היהדות במקור, אין ממש שכר ועונש ביהדות. זאת אומרת, אתה יכול
שיש... אין עולם הבא, ויש שכר ועונש. צדיק
ורל לו וכולי.
אבל זה לא טוב, אנחנו כועסים על אלוהים. צדיק אתה אדוני, אלוקי משפטים מדבר איתך, מדוע הדרך שאין צלחה, שאלו כל בוגדי בית. זאת אומרת, השאלה הזאת מתחילה, זה לא בסדר שלצדיק רע ולרשע טוב. אגב, התפיסה של ישו היא בדיוק הפוכה. אין שום קשר בין השכר והעונש לפחות בעולם הזה לבין אהבתו של האל. האל מניח לאנשים לסבול ולהתענות. אתה יודע, יש איזה, יש סצנה מצמררת שהוא שולח את השליחים שלו. אולי אחת הסצנות הכי חזקות בברית החדשה. כן. יש שולח את השליחים שלו ואומר ככה, תראו, אני שולח אתכם. כמו, אתה יודע, אלוהים אומר, אני, האלוהים של הברית הישנה אומר, אני אהיה איתך כי שבע פעמים טיפול ותקום, יום השמש לא יקקה וירח וירח בלילה, כאילו אני אשמור אותך, אני אשמור אותך, זאת אומרת, זה לא הדבר. ישו אומר, אני שולח אתכם לדרך, כמו שאני שולח כבשים בין זאבים ויונים בין נחשים. אתם, אף אחד לא ימחא לכם כפיים ואף אחד לא יאהב אתכם, ובת תקום על אמה, ובן יקום על אביו, ודברים איומים יעשו לכם, ויילקו אתכם, וירצחו אתכם, ויענו אתכם, וישפילו אתכם, הכל למען שמי. ואתם תשאלו את עצמכם, איפה אתה? מה יש לנו? ואני אומר, בתוך הדברים האלה אני אגיד לכם, תזכרו דבר אחד, הם יכולים להרוג את הגוף, והם לא יכולים להרוג את הנפש. זה מה שאני נותן לכם לדרך. טוב לכם? אוקיי.
זה מספיק הבטחה כזאת, זה מלחיץ. עדיף שמישהו ישמור עלינו גם פיזית.
לגמרי, לגמרי, מה זה הדבר הזה?
מה אתה
עכשיו? עובדה,
כשכואב אז כואב, פיזית.
הנה ההיסטוריה. למה ההיסטוריה זה דבר חשוב? למה חשוב ללמוד היסטוריה? כי אם היית שואל, שנינו היינו שואלים, שנינו אנשים עם אינטליגנציה סבירה ועם ניסיון חיים סביר. היית שואל איתנו, תגיד, אם הדבר הזה, אביעד, זה היה עובד, הייתי אומר לך, בחיים לא. בחיים זה לא עובד. והנה נמצאו לא מעט אנשים שאמרו, כן? זה הדיל? קניתי, איפה חותמים?
מה סוד הקסם של הדת הזו?
אני חושב שסוד הקסם
של כל... איזה הפתעות היו שם שהם חילקו?
אתה יודע, הנחה שלנו זה הנחה מקובלת, שאני לא בטוח שיש לה מה להתבסס, זה שכאילו הדת שהכי תצליח זה הדת שמבקשת הכי פחות ונותנת הכי הרבה. זאת אומרת, אתם לא צריכים כלום, ואנחנו ניתן לכם מלא.
זאת אומרת, באינטואיציה,
אתה עשו שום דבר, ואתה בסדר, אני בסדר, כל מה שאתה עושה בסדר, יאללה, זה חלק מדרתות ה-New Age, זה כאלה. אתה כזה, זה סבבה, אתה כזה, זה גם סבבה, קבל את עצמך, קבל אותנו. אוקיי. עכשיו, העובדה המפתיעה היא שזה לא מה שעובד.
זה לא תופס, נכון.
זה לא מה שעובד. אנשים מעדיפים, הרבה פעמים רוצים דתות שטובעות מהם תביעות מטורפות.
זה מייצר סדר יום,
זה מייצר סדר יום.
משמעות, סבל מייצר משמעות, ודאי.
תחושה של משמעות. תחושה של משמעות. איך אתם יודעים?
מי מאיתנו רוצה לחיות ללא משמעות או מגבלות או קשיים? ודאי, אחרת, כמובן ששים לב, דינה די-ג'יי מקלר הוא אדם שחי ללא מגבלות, אתה יכול לראות אותו מעבר לשיב.
הוא חי ללא משמעות גם, וככה החיים שלו נראים.
טוב, אני הפך את זה לקדימון לתוכנית הזו. אנחנו עכשיו ברשותך נעבור מדי-ג'יי מקלר לדוקטור חגית תורגי, ארכיאולוגית ברשות העתיקות ומנהלת החפירות באתר צור נתן. מדוע? כי כתובת בת כ-1600 שנה התגלתה בדרום השרון. הכתובת נחשפה בחפירות ארכיאולוגיות שניהלה רשות העתיקות בחודשים האחרונים בצור נתן, ואנחנו רוצים ללמוד על הכתובת הזו באמצעות שיחה עם דוקטור חגית תורגי, ארכיאולוגית ברשות העתיקות ומנהלת החפירות באתר. שלום לך.
בוקר טוב.
מה מצאתם שם? על מה מעידה הכתובת הזו? וכמובן, מה כתוב שם?
הכתובת היא נספחת לגת, גת ליצור יין. היא מתוארכת לראשית המאה החמישית לספירה. ומה שכתוב שם זה שרק אלוהים יברך את נחלתו היפה של האדון אדיוס, אמן. זו כתובת שמיוחסת לשומרונים שגרו באזור של צור נתן בתקופה הזאת.
באיזו שפה כתובה הכתובת?
יוונית עתיקה. בתקופה הביזנטית חזרו לדבר ביוונית.
עכשיו אני מבין שככל הנראה מדובר באדם עשיר שגר באזור הזה שהיה שומרוני ומדובר בתקופה הביזנטית.
נכון מאוד. נכון מאוד. התואר אדון הוא תואר שניתן לבחירים בעדה.
מה את יכולה ללמד אותנו על העדה השומרונית שגרה פה בתקופה הזו, לפחות לפי מה שאתם מגלים שם בחפירות?
מה שאנחנו יודעים על השומרונים, זה שראשיתם כמובן בתקופת התנ״ך, לפי המסורת, מדובר בצאצאים של שבטי ישראל שלא הוגלו מהארץ על ידי האשורים, אלא נשארו לשבת כאן, והם עסקו בעיקר בחקלאות. אחרי מרד בר כוכבא, הקהילה היהודית הצטמצמה בהרבה כתוצאה מההרג, הקהילה השומרונית התחילה לסגסג ולפרוח, והם התפשטו לכל אזור השרון, מישור החוף, כמובן השומרון, הם הפכו להיות הגורם המכריע באזורנו.
ומה אפשר ללמוד ממך על התקופה הביזנטית, שהרבה פעמים מזכירים אותה ואולי אף פעם לא ממש תהינו על קנקנה, מה מייחד אותה?
התקופה הזאת היא בעצם זו תקופה שמרבית התושבים בארץ הם נוצרים. יש אמנם אוכלוסיות יהודיות קטנות למדי, וכמובן השומרונים. השלטון הוא שלטון נוצרי שיושב בביזנטיון, שהיא כיום איסטנבול, בטורקיה, ובעצם רובו מושתת על חקלאות, בעיקר של יין ושמן, שהיו מצרך מאוד מאוד נדרש על ידי הנוצרים באירופה.
ברמה הדתית או ברמה התזונתית?
גם וגם.
אז הכתובת היא רק אלוהים עוזר לנחלה היפה, ככל הנראה מדובר בשומרוני עשיר שחי כאן בתקופה הביזנטית. אני מבין שכל החפירות האלה היו קשורות להקמה של שכונה חדשה שם באזור, נכון? כדי לוודא שאין שם ממצאים ארכיאולוגיים.
נכון מאוד. לפני כל פעולת בנייה באזור שחשוד שיש בו עתיקות, אנחנו מבצעים בדיקות, ואם צריך גם חפירה ארכיאולוגית, ואת כל הממצאים המשמעותיים אנחנו מוציאים על מנת לאפשר את הבנייה של השכונה.
וכעת מי שנמצאו באזור ממצאים ארכיאולוגיים חשובים כמו הכתובת הזו, מה אתם עושים איתה?
היא כרגע עוברת טיפול ושימור, והיא תוצג באחד המוזיאונים.
ואין חשש שהשומרונים יבקשו בחזרה את כל הקרקעות האלה שאנחנו מגלים עכשיו שהיו שלהם?
זה כבר אני מתעסקת.
טוב, אני רוצה להודות לך, דוקטור חגית טורגי, ארכיאולוגית ברשות העתיקות ומנהלת החפירות באתר צור נתן. תודה לך.
בבקשה, יום טוב.
ואנחנו חוזרים לדבר כאן על הנצרות. אנחנו נמצאים כאן באולפן שלנו עם פרופסור אביעד קליינברג, ראש בית הספר להיסטוריה על שם צבי יבץ שבאוניברסיטת תל אביב, והוא מומחה לתולדות הנצרות. אז אנחנו היינו בנקודה הקריטית. טוב, קודם כל הזכרת לנו את פאולוס, שהוא המתווך.
פאולוס הוא הפרשן החשוב ביותר כן. של הנצרות בראשית דרכה. ולא הספקתי להגיד לכם מה האינסייט הכי חשוב שלו. כן. האינסייט הכי חשוב שלו מעבר לזה שיש הוא מת למען החטאים שלנו, זה שכל בני אדם הם חוטאים, כל בני אדם הם חוטאים. כל המנגנון הזה, שהוא המנגנון הבסיסי של היהדות, התחלנו להגיד קודם שיהדות...
של שכר, עונש,
לא
מעשים,
שכר ועונש.
אלא?
זאת אומרת, כן, שכר ועונש, אבל למה שכר ועונש?
כן.
אתה עושה מעשה טוב, הלכת בבוקר, נתת, ראית קפצן, נתת לו 2 שקלים, או, יופי, התקיים לך מצווה. אחרי זה הלכת בבוקר, אכלת סנדוויץ' עם בייקון, יש לך זה, אתה עושה כמה חישובים.
מינוס.
מינוס ופלוס ופלוס ומינוס, ובסוף ביום ראש השנה כאילו עושים את החישוב, וביום כיפור...
בייקון, אכלת שגל עונש מתקזז.
בייקון, גנום, שנקל, כן, זאת אומרת הדברים.
יפה.
תלוי, וכמובן צריך להוסיף לזה את האלמנטים הלא צפויים, זאת אומרת, אם יש לך טעות בתוך המזוזה, זה לא משנה אם אתה צדיק, אז כאילו אלוהים יהרוג לך את הבנים, זאת אומרת, כל הדברים האלה.
זה התרשלות, זה רק התרשלות.
רשלנות פושעת, כן.
זהו, זה רק בדיוק, לא 304 לפי חוק.
לא בדקת כל הזמן.
עכשיו, עונש מופחת, כן.
התפיסה של פאולוס אומרת, אין שום קשר לדברים האלה. דברים האלה לא מביאים שום דבר, אתה לא יכול לעשות בהכל, מאז החטא הקדמון, שזה החטא של אדם וחווה.
אבל זה מותיר אותי כמאמין, מה המשמעות של המעשים שלי?
או.
זה מוזר.
אחד הדברים האלה.
זה פסיבי ומוזר.
ושוב, אנחנו חוזרים לטענה שלי, שלמה שווה ללמוד היסטוריה. כי במציאות יש דברים שאילו היית צריך להגיד, אוקיי, מה הסיכוי שזה יקרה? היית אומר, הסיכוי הוא אפס. סיכוי אפס. למה שהדבר הזה יתפוס?
נכון.
פאולוס אומר למאמינים, תראו, אתם לא שווים כלום. כל בני אדם, בלי יוצא מהכלל, זה כולל אותי, כן? זאת אומרת, אני פאולוס. אנחנו חתיכה חבורה של זבל, שלא שווה שום דבר. עשינו מעשים, לא רק שהאבותינו עשו את החטא הקדמון, זה גם היהדות מקבלת, אדם וחווה, אכן זה נזרקו מגן עדן, כאילו קיבלו דיור יותר גרוע, כן, זאת אומרת, היה הרעה בתנאים. אבל פאולוס אומר, נולדנו עם מחלה גנטית. המחלה הגנטית הזאת זה כמו כל מחלת ראשי, זה כמו טייזקס, כן?
כן.
אין שאלה של השאלה, האם אתה, למה זה הגיע לך? אין, אתה נולדת עם הדבר הזה, זהו. אז כולנו נולדנו עם חוסר יכולת לעשות את הטוב. והדבר היחיד שמאפשר לנו לעשות את הטוב זה החסד האלוהי. אלוהים לא נותן שכר לצדיקים, אלא מעניק חנינות לרשעים. כולם רשעים, בלי יוצא מהכלל. זהו, מלבדו. זאת אומרת, הוא עצמו כמובן לא רשע, כי הוא באיזשהו שלב הפך להיות בן אדם. עכשיו, על פניו, כמו שאתה אומר בצדק, תשמע, אביעד, מי רוצה את הדבר הזה? זה מחריד. כאילו, התרופה יותר גרועה מהמחלה. אם המחלה שלנו שאנחנו פוחדים ממה יהיה בעולם הבא, או לא יודע, מה יקרה אחרי שנמות, מה שאתה אומר לנו זה רוב הסיכויים שתגיעו לגיהנום, כי אני שונא אתכם. וכל מה שאתם תעשו עלי אדמות לא יעזור. ואני דורש מכם, מעבר לזה, אומר פאולוס, לאהוב את אלוהים, גם אם הוא שולח אותך לגיהנום. מה הקשר?
טוב, זה גם שמעתי ביהדות, שאומרים אלוהים נתן, אלוהים לקח, זאת אומרת, כן יש...
בעולם הזה אתה מוותר?
כן.
אבל אתה לא חושב שאלוהים, כאילו, אם אלוהים שולח אותך לגיהנום, אז שילך לכל הרוחות, אבל אתה אומר, בתוך הדבר הזה, הוא אומר, אין קשר, יש הפרדה, צריכה להיות הפרדה מוחלטת בין אהבת האל, שהיא אהבה שאינה תלויה בדבר, כמו אהבות אחרות, הנוצרי אמור לאהוב את הבן אדם שמענה אותו, לבין השאלה, למי אלוהים מחליט לתת את הגן עדן. והוא יוכל לתת את הגן עדן לאנשים המפתיעים ביותר, למשל, אומר פאוס, לי, לא הגיע לי, אני חש בן אדם, הרגתי נוצרים, לא אמרתי שום דבר, ברגע מסוים, אלוהים כאילו שולח את היד שלו, הופך את הקישקע שלי, ואני נהיה כאילו בן אדם שראוי, אולי, ראוי לשכר בעולם הבא. עכשיו, כל הדברים האלה, כמו שאמרנו, הם דברים שאתה אומר על פניו, בוא'נה, זה לא הגיוני, it will never work. זה לעולם לא יעבוד. אתה יודע, יש סיפור...
הקשר סיבתי, שכר ועונש, כל...
יש סיפור מצחיק של, אתה יודע, של מל ברוקס, שנקרא איש בן 2000 השנה. הוא בן 2000 שנה, הוא מגיע כמובן יהודי בן 2000, וקרל ריינר מראיין אותו. הוא אומר, כאילו, מה עשית? הוא אומר, היה לי בית חרושת, היינו עושים מגיני דוד. הוא אומר, יום אחד באו אנשים ואמרו, יש לנו איזה קונספט חדש. הוא אומר, מה? אומרים, הצלב. הסתכלתי על זה ואמרתי, פשוט מידה, זה אף פעם לא יעבוד.
אפילו ברמה הגרפית.
כי זה לא יעבוד, תשמע. החיים מסובכים. אז אני חושב שאם אתה לוקח את הדברים האלה, שאומרים כאן, מבחינה מעשית, א', לא צריך מצוות, כל המצוות, כי היהודי, מהרגע שהוא קם ועד הרגע שהוא הולך לישון, יש לו דברים לעשות. הנוצרי צריך להאמין. וזה לא ברור מה זה להאמין, והוא לא צריך לעשות כלום. זאת אומרת, מה...
לא עושים אבל מעשים טובים?
כן, צריך לעשות מעשים טובים, כי אתה חי בחברה אנושית, כי אתה צריך כאילו, כי...
אבל לא בהכרח כדי לקבל שכר.
אתה מקווה שאלוהים גם יאהב את הכוונות הטובות שלך.
או שיחנון אותך אם אתה רשע.
כן, אלוהים יאהב את הכוונות הטובות שלך, אתה עושה כמיטב יכולתך, אבל אתה יודע, נחשוב על זה מונחים כספיים, זה כאילו שאתה חייב מיליארד דולר. עכשיו אתה משקיע ואתה חוסך 5 שקלים. זה לא ישנה מהותית, אבל יכול להיות שהצד השני יגיד, תראו, דודו לא חסר אפילו גרוש, לכן אני לא אבטל אותה. אבל אביעד חסר 5 שקלים.
כאילו כולם בפשיטת רגל, השאלה זה הסדר תשלומים קצת. אני מנסה לדבר בשפה משפטית.
היית צריך להיות תיאולוג.
מה זה? מעניין, אוקיי. טוב, אני מנסה להבין את התפיסה הזו. עכשיו, כשמדברים על חטא קדמון של כל אדם, על מה מדובר? על מיניות? אז איפה החטא הזה נמצא? או שהוא פשוט חטא שהוא אינהרנטי בעצם העובדה שאנחנו אנושיים?
אלוהים אומר...
אנחנו פגומים מעצם האנושיות
שלנו? לא פגומים, אלוהים ברא אותנו, ברא את אדם וחווה בסדר גמור. אוקיי, ברא אותנו טובים, אלוהים מסתכל על הבריאה שלו ביום שישי, והנה טוב מאוד. יום שישי אומר, טוב מאוד, אלוהים מרוצה, זה לא קל להוציא ממנו את המילים האלה, בדרך כלל הוא לא מרוצה. אז, ואז הוא אומר להם, מכל הפרי אשר בעץ תאכלו ממנו, ומפרי עץ הדעת טוב ורע, לא תאכלו ממנו, כי ביום אוכלכם ממנו, מות תמות. אוקיי?
כן.
ואז כאילו, עכשיו אומרים, כאילו, התפיסה הנוצרית אומרת, מה בעצם קורה שם? הרי זה לא בטוח, לא נראה שאלוהים יש לו בעיה עם אכילת פירות. זאת אומרת, זה לא הפרי הוא הבעיה. ויתרה מזאת, כך אומרים, גם לא מתו פיזית הרי. לכאורה, הוא אומר, אם תאכלו ממנו, אתם אוכלים ולא מתים. כן?
מעניין. זאת אומרת,
הדברים האלה...
לא היה רעל אפקטיבי בפרים.
לא הייתה הקפדה על הפרק.
לא היה מינונים שם.
גם ההבטחות של...
נכון. ההבטחות
של הגדולים.
ודאי. אז איך אתה מסביר את זה?
מה שהם אומרים שהדבר המשמעותי זה כמובן זה לא. באותה מידה אלוהים יכול היה להגיד, ואל תניחו כובע אדום. אלוהים אומר... יש הכל מותר, יש לכם, אני שמתי לכם עולם, אחלה עולם.
אל תיגעו בכפתור הזה.
בדיוק, שמתי לכם עולם שזה הכל כלול. הכל כלול, אתם עכשיו במאמריס, הכל כלול.
טורקיה, ממש
ריזורט. בדיוק, דבר אחד אסור לכם לעשות, זה ללחוץ על הכפתור הזה.
כפתור אדום, לחצת.
לחצת על הכפתור, לחצת, נגעת, שברת, כן, זה שילמת. זהו, עכשיו שוברים, עכשיו כשהם אומרים את זה בצורה יותר, נגיד יפה, עכשיו אמרנו את זה בצורה וולגרית, אנחנו אנשים וולגרים, או אני. יש וולגרי?
אתה גורר אותי לך.
גורר אותך
להרגע. אני כבר להיות וולגרי עדיף איתך ולא עם ונדליסטים ברחוב. כן, אוקיי.
הייתי אומר, מה שהם אומרים את זה בסופה יותר גבוהה, זה כך. בן האדם עדיף את רצונו שלו על פני רצונו של האל. משום שגם כאשר הנחש מפתה את אדם וחווה, הוא אומר, מה הפיתוי? לא תאכלו איזה, יהיה לכם, יהיה מדהים. או תוכל יהיה לכם כוח גברה אינסופי, או כוח נשי אינסופי. הוא אומר, ביום אוכלכם, ויהייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. זאת אומרת, הרצון האנושי להיות כמו אלוהים. זאת אומרת, להיות מעל הכל, לא לציית, לא לחוף ראש. הדבר הזה, הצורך הזה הפנימי שלנו, הוא צורך שהופיע באדם וחווה, וגרם לשינוי גנטי, בהיעדר מילה אחרת, גנטי בהם, והעביר אצלנו את הדבר הזה. אנחנו לא מסוגלים, במובן העמוק, לאהוב מישהו שהוא לא אנחנו. אהבה אמיתית שלנו, היצור היחיד שאנחנו אוהבים, אהבה שלמה, מלאה, טוטלית, מוחלטת, נטולת פלאי, זה את עצמנו.
כן? אני ורוב חבריי בשנאה עצמית לפרקים.
השנאה העצמית שלכם מבטאת אהבה עצמית.
טוב, אוקיי, אז הנה. כופפת את זה באמצעות הלוליינות פרשנית. תודה רבה לפרופסור אביעד קליינברג, ראש בית הספר להיסטוריה על שם צבי יעבד שבאוניברסיטת תל אביב, מומחה לתולדות הנצרות, שגם תרגם ספרים רבים מלטינית, ומנהל ההוצאה לאור של אוניברסיטת תל אביב על שם חיים רובין, שנשאר איתנו לעוד שעה מרתקת שעוסקת בנצרות, ותודה רבה לכל מי שעמל על המשדר שלנו. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקות אלכסנדרה לויקר, ולטליתי אמירן. על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. אנחנו יוצאים למבזק ומיד חוזרים לעסוק בנצרות, וגם על מה הוציאו החברים בנאסא, סוכנות החלל האמריקאית, יותר משלושה מיליארדי דולר מיד.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, במה בנאסא השקיעו יותר משלושה מיליארדי דולר? בטלסקופ חדש. בעזרת הטלסקופ יהיה אפשר לסרוק את השמיים ולנטר מיליוני כוכבים, והוא עשוי לאתר יותר מאלף כוכבי לכת חדשים, פלנטות, שאולי יש בהם יצורים חיים. מיד כל הפרטים על הצעצוע החדש של נאסא, ובעצם של כולנו. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים, וכאן תרבות שעה שנייה. אני דודו ארז, והיום 4 במרס, וב-4 במרס בשנת 1966, סולן להקת חיפושיות הקצב, החיפושיות. ג'ון לנון אמר בריאיון לכתבת בריטית, אנחנו יותר פופולריים מישו כרגע, אני לא יודע מי יעלם קודם, הנצרות או הרוקנרול, אז אנחנו משתמשים בטריגר הזה כדי לדבר עם פרופסור אביעד קליינברג, על הנצרות. ראש בית הספר להיסטוריה על שם צבי יעבד שבאוניברסיטת תל אביב, הוא מומחה לתולדות הנצרות וגם תרגם ספרים רבים מלטינית. הוא מנהל ההוצאה לאור של אוניברסיטת תל אביב על שם חיים רובין. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר, ולטליתי אמירן. על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו גם באמצעות היישומון החינמי כאן די. אז אנחנו רוצים להמשיך ולדבר על הנצרות עם פרופסור אביעד קליינברג. עד כה, לא נערוך סיכום ביניים של כל השעה הקודמת, אבל על פניו זה היה פלג פייסני, רגוע, מהותי מאוד, ששם את הדגש דווקא על היחסים בין אדם לחברו. נשמע על פניו אנשים טובים.
כן, שושה בהחלט אנשים טובים. זאת אומרת, כל החלק ה...
זאת אומרת, רעיונות גם טובים. זאת אומרת, זה לא בכלל היה משהו רע.
לא, משהו רע בטח שלא, לא היה שום דבר כאילו שקורה להרג, לרצח, לאפליה, היא כבר ההפך. זאת אומרת, קורה לאהבת האחר, קורה לאהבת הזולת. עשו גם הקהילות הנוצריות הראשונות, עוסקות בתפיסת הצדקה שלהן, היא לא צדקה ששואלת אותך לאיזה קבוצה אתה שייך. נותנים צדקה לכולם, לנוצרים, ליהודים, לפגנים, כל דבר בפנים. מבחינה זאת זה גם חלק מהאפיל. של הקבוצה הזאת, שהיא לא נתפסת כקבוצה שהיא מסתגרת מאוד בתוך עצמה. אבל אם הם ממשיכים תפקיד בתור קבוצה מאוד קטנה, זאת אומרת, יש הרבה קבוצות כאלה ואחרות שמסתובבות באימפריה הרומית. יש שוק דתי מאוד גדול, האימפריה רוב הזמן היא גוף סובלני, זאת אומרת, אז יש אוהדי מיטרה, אם אתה הולך לקיסריה, יש שם מיטראום. יש האוהדים של האל מיטרה, ויש אוהדים של האלה איסיס, ויש אוהלים שקיבלה, ויש האוהדים של כל מיני כיתות מסתורין, ושל הדת הרגילה, ויש כיתות פילוסופיות משונות ומשונות, ובין היתר גם היהדות, שאגב, בשלב הזה היא דת מיסיונרית, בניגוד לדימוי של היהודים עוסקים בהחלט במיסיון.
כן?
לגמרי. היהודים עוסקים במיסיון, ובהצלחה יחסית גדולה. הייתי אומר שהמיסיון נגמר אחרי הקטסטרופה של מרד בר כוכבא. אחרי מרד בר כוכבא, התחושה הכללית בעולם זה שאלוהים נטש אותנו, זהו. אנחנו דת של לוזרים, אין מה לעשות עם הסיפור הזה, והיהדות מיישרת קו באיזשהו אופן עם העובדות. הנצרות עוסקת במיסיון, אבל היא קבוצה מאוד קטנה, הרבה יותר קטנה מן היהדות. על פי חלק מהערכות, היהודים מונים כ-10% מתושבי האימפריה. הנוצרים מגיעים, יש מחלוקת, אחוז, אחוז וחצי, זאת אומרת, זה קבוצה הרבה הרבה יותר קטנה. יש להם את מה שיש להם, זאת אומרת, המסורות שלהם, את הדברים שלהם, ובשלב מסוים, כאמור, דיברנו זה, נגענו בזה בחלק הראשון של התוכנית, בשלב מסוים, האימפריה שזקוקה לסעיר לזזל, עם הימים אנחנו היהודים נמלא את התפקיד הזה, בשלב הזה הנוצרים ממלאים את התפקיד, יש משברים גדולים, תבוסות צבאיות, צריך לסעיר לזזל, וסעיר לזזל זה הנוצרים, יש רדיפה מאוד גדולה בתחילת המאה הרביעית, אנשים נרצחים, כנסיות נהרסות, כתבי קודש נשרפים.
אבל כשהזכרת, הם ימצאו את הנצרות.
אז מה שאמרתי זה שזה מתחיל, יש רדיפה ב-302, ב-312 הרדיפה נגמרת בזה שהקיסר לא רק מתיר, מפסיק את הרדיפות, אלא הופך להיות נוצרי בעצמו. הוא לא נטבל, אבל הוא הופך להיות נוצרי, זאת אומרת, הוא מתחיל במפעל גדול של להקים כנסיות, למשל כנסיית הקבר, כנסיות רבות ברומא, סנטה מריה מג'ור, כנסייה על הקבר של פטרוס בוותיקן, סן פייטרו, סן פאולו פורה למורה, זאת אומרת כנסיות מן הסוג הזה, ומתחיל באמת בהליך של הפיכת הנצרות לדעת האימפריה. כבר אמרתי קודם שזה לא, זה לא תהליך פשוט, אנשים תמיד חושבים ששוק זה רק אם לוקחים ממך דברים, מפעים גם אם נותנים לך, אם עכשיו מחר בוקר אתה זוכה מיליארד דולר, זה שהוא של טראומה, אתה צריך כאילו באיזשהו אופן להגדיר את עצמך מחדש, להגדיר את העולם מחדש, למצוא דרכים איך להתנהל. עכשיו הנצרות באופן עקרוני מקבלת את המתנה שהקיסר מציע לה, זה לא מתנה פשוטה, משהו שהרבה בחינות כל התפיסת העולם שלה אומרת כוח זה רע. כוח זה רע, ובאופן ספציפי...
כן, אז זו התנגשות חזיתית פתאום.
התנגשות חזיתית. אבל הפיתוי, תשמע, הפיתוי הוא מאוד מאוד גדול. הפיתוי הוא מאוד מאוד גדול. אפשרות בבת אחת כאילו להפיץ את האמונה שלהם בכל מקום. הביטחון, אנשים אוהבים ביטחון, למרות שהם הולכים אולי כצון לטבח. הם לא אוהבים את זה, זה לא משהו שמישהו חושב שהוא התחביב העיקרי שלו. והם לא אומרים לא. זה דיון, בתוך הנצרות יש אחרי זה במשך הרבה מאוד שנים, השאלה האם המתנה של קונסטנטינוס לא הייתה מתנה מורעלת. זאת אומרת, מורעלת משום שהיא הופכת את ה... אתה יודע, יש רגע שבו שואלים את ישו מצר של מיסים. זאת אומרת, תראו לי מטבע. אז הם מראים למטבע, אומר, מה מצויר על המטבע? אומרים לקיסר. אז הוא אומר, תתנו לקיסר את אשר לקיסר ולאלוהים את אשר לאלוהים. עכשיו, אצל ישו יש הפרדה מוחלטת בין מה של הקיסר ומה של האלוהים. ברגע שהקיסר נעשה נוצרי והקיסרות נעשה נוצרית והבישופים נעשו פקידים באימפריה, כל הסיפור הזה נהיה בלגן. אין ספק, והנצרות עושה, הנוצרים עושים את זה, כל הדברים שאנחנו רגילים לחשוב עליהם, על הנוצרים, הנצרות מאשרת אלימות, הנצרות מאשרת את הממסד.
זאת אומרת, רק ההתערבות של האימפריה הרומית, והאימוץ של האימפריה הרומית את הדת הזו, היא זו שיצרה את הטוויסטים האלה?
הייתה לזה השפעה עצומה. זה בכלל מסוימות אפשר להגיד שהנצרות, כפי שאנחנו מכירים אותה היום, הנצרות כדת, לא כרצף של אמונות או ככת מיסטית, הנצרות היא בעצם תוצר של קונסטנטינוס, לא פחות מאשר של ישו ושל פאולוס.
שאלה, ואז מיד נחזור לכאן, בקשר להערה שאמרת בזמן המבזק, זה נכון שבזכות הנצרות בעצם היהדות עד היום היא עניין? זאת אומרת, יש...
לגמרי. תשמע, היהדות היא דת לא חשובה. דת מזרחית, בוא נגיד ככה, דת מזרחית לא חשובה, שאפילו לא פונה לרוב בני האדם. זאת אומרת, אם אתה חושב על קבוצות...
רגע, יש עוד קבוצה שלא העלבת, אז אם תוכל להעליב אותה, ואז כבר...
לא אמרנו שום דבר על השומרונים, תכף נגיד
להם גם משהו. אוקיי, תעליב גם אותם, אוקיי, בסדר. לא, אוקיי, אתה אומר שהיהדות היא לא חשובה.
זה נורא מצחיק אותי, העניין הזה של להגיד שצורת המחשבה היא מחשבה מאוד יהודית, של להגיד עליך שזה לא חשוב, שזה אלבון. שאתה אומר, מה זאת אומרת? יש עובדות. זאת אומרת, ביבי חשוב, אני לא חשוב. אני לא מרגיש שאני נעלב בגלל זה. זאת אומרת, בתוך העולם הזה, אתה יודע, כשאנשים מדברים לפעמים, אומרים, יש שלוש הדתות הגדולות. מיליארד נקודה שלושה מוסלמים, מיליארד וחצי נוצרים, ו-15 מיליון יהודים שמתוכם חצי חילונים. זאת אומרת, אתה אומר, זה לא אותו גודל, נכון? עכשיו, העובדה שבכלל אנחנו מסתכלים על הדבר הזה, שהוא, אתה יודע, יש יותר סינים גולים כאילו בצפון אמריקה מאשר יש יהודים בעולם, כן? העובדה שאנחנו בכלל מסתכלים על הדבר הזה ואומרים זה באותה ליגה, נובעת בהרבה בחינות מן העובדה שקודם כל הנצרות, היא רואה את עצמה כדת של המשך, תקופה ארוכה ראתה את עצמה כיהדות האמיתית. זאת אומרת, היא אימצה לעצמה את כתבי הקודש היהודיים, הפיצה אותם בכל העולם, דיברה עליהם, כי הנצרות, להזכירכם, זה לא הברית החדשה, זה הברית החדשה והישנה. הם קוראים את בשבילם מעמד הר סיני, זה גם דבר משמעותי. הם מפרשים אחרת המצוות.
אבל זה לא רק הברית החדשה?
ברור שלא. הברית הישנה כפי שהיא מילה במילה. יש מחלוקת בין היהדות לנצרות על התרגום של מילה אחת בישעיהו, שכתוב, הנה על מה הרב היא יולדת בן וקראת שמו עמנואל. אז התרגום ללטינית, וכנראה גם התרגום ליוונית, אומר, הנה הבתולה הרב היא יולדת בן. זה הוויכוח.
כל יתר הדברים... משם הבתולה זה טעות בתרגום שם?
כנראה.
או פרשנות יצירתית, או תרגום יצירתי?
תרגום כנראה יצירתי, או שאולי טעות, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הדברים. אני חושב שבמקור אנשים לא הבינו שיש איזה כזאת משמעות. אז אני חושב שהעובדה שהיהדות, או אלמנטים, תפיסות עולם יהודיות, מה שלימים יקרה תפיסת העולם היהודית נוצרית, מופצות בעולם, למרות שהיהדות היא קבוצה קטנה, מוגבלת, חסרת כוח, חלק גדול מהזמן. העובדה שמייחסים לה כזאת חשיבות, זה משום שהנצרות מייחסת לה כזאת חשיבות. מייחסת לה חשיבות עצומה, בתור האח הגדול, אמנם האח הדחוי, יש לה מערכת יחסים של אהבה סינה איתה. גם את זה אנחנו רגילים משכוח. העובדה שהיהדות שורדת במערב, היא מידה רבה תוצר של התיאולוגיה הנוצרית. היהדות היא קבוצת המיעוט היחידה ששורדת. הנוצרים מחסלים, אחרי שהם הפכו להיות לדת המדינה, כל מיעוט אחר. הם מחסלים קבוצות מינות, הם מחסלים את המוסלמים, הם מחסלים את הפגנים. יש קבוצה אחת שנשארת, זה הקבוצה הזאת היא הקבוצה היהודית. עכשיו, עם בעיות מאוד גדולות, כמו שאני אומר, עם רדיפה וכאלה ואחרים, לא נדבר על זה. זאת אומרת, אני מזכיר שהטבח הגדול של היהדות נעשה כאשר משתחררים לכאורה מן הדת, או משתחררים מן הנצרות. אז בתוך העולם הזה, זה תפקיד מאוד בעייתי. אבל אין ספק שהגורלה של היהדות, ודאי גורלם של גורל רוב מניינו של העם היהודי, נזכיר לך משלם מסוים, 90% מהעם היהודי חי בארצות הנוצרים. כן. יש 90% מהעם היהודי עם אשכנזים במילים שלנו, זאת אומרת, קל לשכוח את זה כי בארץ הפרופורציות הן כמובן אחרות. ואנשים האלה שורדים במידה רבה, משום שהנצרות חושבת שיש להם מקום. שיש להם מקום, שיש להם תפקיד. קבוצות אחרות שאין להם תפקיד נעלמות.
מעניין מאוד, זאת אומרת, כן היו התנגשויות וכן
ברור
היו...
ברור שהתנגשויות, מה זאת אומרת? היו התנגשויות.
ובכל זאת אתה אומר שמשהו כן בנוצרים שמר על היהודים.
אני אומר שיש השפלה, יש רדיפות, יש הצקות בלתי פוסקות, וכמובן מפעם לפעם יש התפרצויות של מעשי רצח. אני רחוק מלראות את הנוצרים, הם לא צדיקים, מן הרגע שהם טעמו מטעמו של הכוח, כן. הם לא הפסיקו לשתות מהדבר הזה. בהתחלה הם חשבו לא צריך כוח. כשהם התחילו לקחת את זה, תשאר, אתה יודע, עברו מחמש סיגרות לשלוש חבילות ביום, מהר מאוד. אבל עצם העובדה שהיהודים שורדים, בארצות הנוצרים, שוב אני אומר, אף מיעוט אחר לא שורד, אף מיעוט אחר לא שורד.
אבל שזה לא סתם, זה לא צירוף מקרים.
זה לא סתם, זאת אומרת, זה כאילו, הפגנים נרצחים, מחוסלים, תנועות אמינות מחוסלות, היהודים, כאילו, והמוסלמים, היו יישובים מוסלמים, בסיציליה, בדרום איטליה, כמובן בספרד, כן. לא נחה דעתם של הנוצרים עד שלא חיסלו את חלקם והעיפו את חלקם האחר. יהודים שורדים, שורדים בכל מיני מקומות, גם תזכור שאתה יודע, פולין שבה חיו רוב היהודים היא מדינה קתולית. מדינה קתולית שממשיכה לקיים את היהודים. למרות האנטישמיות, ויש אנטישמיות, אנחנו רצחנו את ישו, ואנחנו עושים דברים איומים ונוראים. אתה אומר, וואלה, אפרופו הדברים שאנחנו תכף נדבר עליהם, מסע הצלב, הרי אחד הדברים שאנשים אומרים, רגע, אתם אומרים לנו שאנחנו נלך ל-5,000 קילומטר מזרחה, ונהרוג את המוסלמים בגלל שהם כאילו כבשו את הקבר הקדוש. כן? והקבר ריק. זה הרעיון. ישו עלה השמיימה, אין בקבר כלום.
הוא עלה שם, הוא לא קבור?
לא, לא.
הוא עלה?
הוא בשמיים, גוף ונפש, כן. הוא ואימא שלו.
אוקיי, רק רציתי לדעת פיזית איפה הוא נמצא. לא, לדעת. אז אין קבר?
יש קבר.
לא, אבל לא קבור.
אין שם כלום, בקבר ריק.
אבל זה גם מקובל על המאמינים שאין
שם כלום? אה, לגמרי, ברור, ברור, ברור.
אז זה לא ממש קבר, מה זה?
זה היה קבר שלו שלושה ימים.
אוקיי, אוקיי.
הוא נצלב ביום שישי, הוא מת מיום שישי, זה שלושה ימים לא קלנדרים, זה לא שלושה ימים כאילו שעות.
זה מעסקים.
בדיוק, שלושה ימים מיום שישי עד יום ראשון, יום ראשון הוא עלה השמיימה, הוא לא מיד עלה השמיימה, הוא הלך להסתובב בשטח, כאילו פגש את התלמידים. אז אני אומר, הם שואלים את עצמם את השאלה, הם לחזור לעניין הזה, מה אתם שוכרים אותנו 5,000 קילומטר? יש פה אנשים שאתם אומרים שרצחו את ישו. בואו נרצח אותם. אני ערך קודמים, בואו נרצח אותם ראשונים. עכשיו, התפיסה הכנסייתית ודאי של רשויות אומרת, לא. למרות שאנשים האלה, מבחינות מסוימות, הם האנשים הכי גרועים בעולם. הם רצחו את ישו, הם ממשיכים לרצוח אותו יום-יום בדחייה שלו. למרות זאת, הם צריכים להתקיים. אסור לרצוח אותם. למה אסור
כי
לרצוח?
כי היהדות היא סוג של אח, או שהם זוכרים לנו
כי
חסד.
כי באחרית הימים הם, אנחנו נתנצר. ואנחנו נחזור
כן,
להיות...
כן, שזה גם כל מיני אג'נדות. נכון? שמענו את הכיוונים האלה.
אה, לגמרי. זאת אומרת, בחלק אתה שואל את עצמך, למה האבנגליסטים האמריקאים תומכים בנו? לא בגלל שהם אוהבים אותנו. כי בחזון הגאולה קצת מופרך שלהם, בסופו של דבר, המאבק הגדול בין כוחות הטוב והרוע התנהל בארץ ישראל, בהר מגידו, ארמגדון, כן? זאת אומרת, במקום הזה. תהיה רדיפה מאוד קשה של היהודים. כל זה צריך להביא את היהודים למקום הזה, כי היהודים צריכים להיות פה, כי שם תהיה רדיפה שלהם, ובסופו של דבר, אלה שיוותרו, יתנצרו ויהפכו להיות לחלק מן העולם הנוצרי החדש. זאת אומרת, תפקידנו להיות פה גם כדי לספוג את המעלומות של כוחות הרוע, ולאחר מכן להתנצר. הם לא חושבים על... באחרית הימים לא תהיה פה מדינה יהודית נחמדה שבראשה, שהיא גם יהודית וגם דמוקרטית, או רק יהודית, או תקרא לזה מה שאתה רוצה.
תהיה נוצרית דמוקרטית?
תהיה מדינה נוצרית, נקודה.
דמוקרטית. לא דמוקרטית?
מונרכיה אבסולוטית.
אוקיי, טוב, תודה על העדכון. אז יש טעם לבחירות הקרובות, אם אנחנו בדרך להיות מדינה נוצרית? לא.
תראה, ישו אמר שהוא יחזור מהר. מאז עברו 2019 שנה.
שווה לחכות.
כן, בינתיים אתה
לא... אני רוצה ברשותך, רגע לפני שנשמע שיר, בכל זאת להתייחס לכל נושא האפיפיור. זאת אומרת, איך הנצרות עובדת מבחינה פוליטית, פנימית?
טוב, בוא נדבר לרגע על הדבר הזה.
ממש למד אותנו.
אני אלמד אתכם, שמע, בשביל מה כאילו למדתי את הדבר הזה כל כך בשנים. הנצרות, כאשר האפיפיור, הקיסר הופך להיות נוצרי, בדרכו שלו. את קונסטנטינו מתנצר על ארץ דווי, לא משנה, ובניו כאילו הופכים את הנצרות לדת הרשמית של המדינה, אוסרים על הפולחן הפגני, זהו, זה אתה, כדי להיות אזרח מלא...
חייב להיות נוצרי?
כן.
זאת אומרת, האימפריה הרומית, כן.
אתה אזרח גם בתור יהודי, אבל יש הרבה מאוד מגבלות שחלות עליך, בעוד ששום דבר אחר לא. זאת אומרת, הפגניות בעצם באיזשהו אופן מוצאת אל מחוץ לחוק בהדרגה. עכשיו, מה זה אומר? עכשיו, מבחינתו של הקיסר, המורשת שלו, שהיא לא המורשת היהודית, אומרת שהוא מנהל את כל העסקים, כולל את הדת. זאת אומרת, אבותיו, או לא משנה, קודמיו, היו תמיד הכהנים הגדולים של הדת היוונית-רומית, שהיא הדת של האימפריה. ועכשיו הוא מנהל גם את זה, ואכן הקיסר קונסטנטינוס, אפילו לפני שהוא נטבל, יושב ראש בוועידת ניקאה, זה הוועידה שבה מחליטים על האני מאמין הנוצרי, הקרדו. הוא יושב ראש, הוא מתערב בדיונים, הוא קובע את הדברים, הוא ממנה בישופים, הוא זורק בישופים. כל זה טוב ויפה. זאת אומרת, זאת התפיסה. ואגב, מבחינה מסוימת, זאת התפיסה בכל הכנסיות המזרחיות. זאת אומרת, מי שעומד בעצר, הוא שעומד בראש הכנסייה. הוא ממנה את הפטריארך של מוסקבה, הוא זורק אותו, לא משנה, לימים, הקיסר הביזנטי, הוא ממנה את הפטריארך של קונסטנטינופול, הוא זורק אותו.
הקשר בין דת למדינה זה לא משהו שאנחנו המצאנו.
או, זה קשר לגמרי הדוק. מלבד במערב. במערב קורה הדבר המוזר הבא. זאת אומרת, בשלב מסוים, האימפריה קורסת. זאת אומרת, עם הפלישה של הברברים, במאות, בין המאות הרביעית לחמישית, זאת אומרת, שלאט לאט, האימפריה קורסת. וזה דבר טוב. זאת אומרת, מצד אחד יש, הקיסר יושב, אין קיסר יותר במערב, הקיסר יושב במזרח, בקונסטנטינופול, ובמערב, בניגוד למזרח שיש בו ארבעה פטריארכים, יש פטריארך אחד, זה הפטריארך של רומא. שהוא נקרא בכינוי חיבה, אגב, היו עוד אנשים שנקראו ככה, פאפה שזה אבאלה. זה האפיפיור אצלנו. אבאלה, פאפה, אבאלה. הוא האבאלה של הכנסייה. אוקיי? ובגלל שהוא שומר על השרידים של פטרוס ופאולוס, שניהם הוצאו להורג ברומא, הוא אדם מאוד מאוד חשוב. עכשיו, מה זה אומר שהוא חשוב? בשלב הראשון לא מנהל שום דבר. בשלב הראשון, ויש תפיסה שעולה כבר במאה החמישית, שהם אומרים, תראו, יש חלוקת עבודה, זה לא התפיסה המזרחית, זה לא התפיסה המוסלמית, אין דבר כזה. החליף הוא גם ראש הקהילה מבחינה פוליטית, וגם ראש הקהילה מבחינה דתית. המלאכים לבית דוד הם כמובן גם זה וגם זה, הכהן הגדול הוא איש, אין חלוקת עבודה, הכהן הגדול משרת בקודש, אבל זה לא שהכהן הגדול הוא הסמכות הדתית העליונה. אוקיי? בתוך העולם הנוצרי, המערבי, נוצרות ההתחלות של מה שאנחנו נקרא לימים, הפרדת דת מדינה, או באופן יותר ספציפי, הפרדת הכנסייה מן המדינה. זאת אומרת, האפיפיור, שהוא בהתחלה מין דמות חריזמטית שאין לה שום מעמד רשמי, נגיד שהוא כמו החזון איש. הרזוני שהוא לא הרב אלישי, או הבבא סאלי, אוקיי?
כן.
הבבא סאלי הוא לא הרב הראשי, אין לו שום מינוי רשמי, זה לא הדבר.
אבל הוא מנהיג רוחני.
אבל
הוא
יש לו מעמד, כן, אנשים אומרים, אוקיי. אותו דבר, אפיפיור. אלא שבשלב מסוים, הכוחות הללו, שהם כוחות סמליים וטקסיים שיש לאפיפיור, שכולם מכבדים אותו אבל אין לו שום כוח, באיזשהו שלב האפיפיור מצליח להפוך, בתור המנהיג היחיד או המנהיג היחיד הבא בחשבון בעולם המערבי, מצליח להפוך את עצמו לשחקן פוליטי, קריטי, בזירה המרכזית. עכשיו תשאל, למה זה קורה? זה קורה במידה מסוימת משום שהמערב משתנה, זה קורה משום שהמערב עובר מחברה בורה לחברה שיודעת כרוך טוב, ואנשים היחידים שיודעים כרוך טוב זה אנשי הכנסייה. זה קורה משום שבתוך הכנסייה יש איזושהי תפיסה של מישן, נקרא לזה בהיעדר מידה, יש מטלה תרבותית וחברתית, והאפיפיור מייצג אותה, את המטלה הזאת.
ומה היחס של המדינה אליו?
יש מאבקים. יש מאבקים, יש בעצם שתי דמויות שעומדות זו מול זו. מצד אחד עומד הקיסר הגרמני, שהוא לכאורה יש לו זה יומרה להיות היורש של הקיסרים, החל מן המאה התשיעית שבה ממציאים מחדש איזשהו סוג של קיסרות במערב, הוא יש לו יומרה להיות כמו הקיסר. הוא היה רוצה שהאפיפיור יהיה הרב הראשי שלו. זאת אומרת, הוא ימנה אותו, והוא יעשה, והוא יכול לפטר אותו, הוא מעצבן אותו, והוא לא, הוא בסך הכל מקבל כסף ממני, והוא עושה מה שהוא רוצה.
אבל זה לא ממש כך.
זה לא מה שקורה. מה שקורה שהאפיפיור מסרב להיות הרב הראשי. האפיפיור הופך את עצמו לדמות שהיא בעלת סמכות משלו, לא ממונה על ידי הקיסר, לא מפוטר על ידי הקיסר, ההפך. יש לו הסמכות הרוחנית לפטר, לא למנות, אבל לפחות להדיח קיסרים. ומה שעומד לזכותו זה באמת שבתקופה הזאת שהחברה צריכה באיזשהו אופן עסוקה בהגדרה עצמית מחדש ובהתפתחות כלכלית, העובדה שיש לו, כל הדברים שאנחנו היום חושבים שחסרי משמעות, זאת אומרת שיש לו המון המון אינטלקטואלים, אנחנו חושבים לא צריך אינטלקטואלים, יש יותר מדי אינטלקטואלים, צריך כאילו לצמצם את המחלקות האלה ולמנות יותר מהנדסים, אבל בתקופה הזאת התחושה הייתה שהאינטלקטואלים הם יודעים לכתוב, הם יודעים להסביר, הם יודעים לפרש, הם יודעים לארגן מערכות, הם יודעים לחשוב. כל הדברים האלה, דברים בעלי משמעות, ו-90% מהאינטלקטואלים, אולי 99% מהאינטלקטואלים, הם של האפיפיור. שמקים באותו זמן, האפיפיורות מקימה פחות או יותר באותו זמן, את המוסד שאנחנו עדיין יורשיו, שזה האוניברסיטה. האוניברסיטה היא שלנו, היא לא הנכדה של האוניברסיטה של העולם העתיק. העולם העתיק לא האוניברסיטאות, היו מהן ישיבות. היא התוצאה של אוניברסיטה של ימי הביניים. מוסד ידע שבו אתה נאה דורש ולא נאה מקיים, מוסד ידע שבו יש בחינות, מוסד ידע שבו יש תארים, ומוסד ידע שבו לומדים בצורה שיטתית, יוצאים החוצה, אתה עם התואר שלך, אם אתה, יש לך תואר, זה אומר, אני יודע פחות או יותר מה למדת, אני יודע מה אתה מסוגל לעשות, אני יודע לאן אתה יכול ללכת. הדברים האלה בעלי חשיבות עצומה בהיסטוריה של המערב.
טוב לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. במה בנאסה השקיעו יותר מ$3 מיליארדי טלסקופ חדש? הכירו את הטלסקופ החדש של סוכנות החלל האמריקאית. נאסה, בעזרת הטלסקופ יהיה אפשר לסרוק את השמיים ולנטר מיליוני כוכבים, ולאתר יותר מ-1,000 כוכבי לכת חדשים. מיד נבין מה זה אומר שכבר עכשיו יודעים מה ימצאו בעתיד, אבל אולי יהיו באותם כוכבי לכת יצורים חיים. אנחנו רוצים לדבר על הטלסקופ החדש עם האסטרופיזיקאי דוקטור דוד פולישוק ממכון ויצמן למדע. שלום לך.
שלום דודו.
טוב, 3 מיליארדי דולרים ו-200 מיליון, אם אני אדייק, זה 3 מיליארד ו-200 מיליון דולר, למה כל כך יקר?
אז קודם כל נתקן, הם עוד לא הוציאו את הכסף הזה, הם יוציאו את הכסף הזה.
אז עוד אפשר להתחרט.
עוד אפשר להתחרט, אני כבר יכול להגיד לך שזה יעלה יותר. טלסקופים, מה שעולה הרבה בטלסקופ בחלל, זה שאתה צריך להוציא אותו מכדור הארץ, אתה צריך לבנות מערכת שתעבוד, ובלי שלשלוח איזה טכנאי שיתקן רכיב כזה או אחר. והשאלה שטוב שאתה שואל אותה, האם זה באמת שווה את הכסף? אולי אפשר אפילו סתם לתת, להמחיש, נגיד שפרויקט כזה שעולה $3 מיליארד יקר פי 30, נגיד, מהחללית הישראלית עכשיו, ששוגרה על הירח. אז האם זה שווה את זה או לא? אז בוא נאמר מה הטלסקופ הזה אמור לגלות. אז שני דברים מרכזיים. הוא אמור לגלות הרבה כוכבי לכת חדשים, בשיטה שלא ככה הם מדברים עליה עד עכשיו, זו שיטה שמכונה עידוש כבידתי.
עידוש כבידתי, רגע, אז בואו לרגע נבין את המושג הזה, עידוש מלשון עדשה כמובן, כבידתי. מה זה אומר שאפשר לראות גרביטציה? מה זה אומר עידוש כבידתי?
אז בואו נסביר את זה. עידוש כבידתי, הרעיון שיש לך שני כוכבים, אחד קצת יותר קרוב, אחד קצת יותר רחוק, והם בדיוק חולפים, אתה מסתכל על הרחוק, ואחד כוכב קרוב עובר בין הכוכב הרחוק לבינינו כצופים. ומה שקורה אז, שהאור מהכוכב הרחוק, כן, שהוא מגיע אליך, האור הזה מתקם בגלל כוח הכבידה של הכוכב שנמצא באמצע. וזה משהו שאלברט איינשטיין חזה בזמנו עם תורת היחסות הכללית שלו. עכשיו, אם לכוכב הזה שנע בינינו באמצע יש גם כוכב לכת, אז ההתעקמות של האור של הכוכב שנמצא רחוק היא משתנה בצורה קצת אחרת. יש כל מיני תבניות כאלה שאתה מקבל, כשאתה מודד, מקבל את המדידות. וזו דרך שאפשר ללמוד שיש איזה כוכב לכת סביב הכוכב, סביב העדשה, הכוכב הזה שנמצא באמצע.
רגע, זה מעין, אפשר לראות את העיוות במרחב זמן שאיינשטיין חזה בתורת היחסות שלו, או שהגזמתי?
כן, זה סוג של עיוות במרחב, כי אתה מקבל את האור מהכוכב הרחוק, ומה זה אומר שהוא מתעוות? זה אומר שהמרחב שמתעוות, ולכן יש לך עלייה בבהירות של הכוכב הרחוק. ואם יש גם כוכב לכת סביב הכוכב, סביב השמש הזאת שעוברת באמצע, אז העלייה בבהירות היא מתנהגת בצורה קצת אחרת. יש שם כמה פיקים, כמה פיקים בבהירות של הכוכב. זו דרך לגלות כוכבי לכת. משתמשים בזה גם פה על כדור הארץ. כשטלסקופ כזה יהיה בחלל, גם שדה הראייה שלו מאוד מאוד גדול, ונוכל לראות הרבה כאלה אירועים. האם זה שווה 3 מיליארד דולר? לא יודע, ניתן למאזינים להחליט.
טוב, זה כמובן כסף, הערך של כסף הוא דבר יחסי, ולכן זה מבחינתי זה בסדר. כל עוד, מה, יגלו כוכבי לכת אחרים שהם כמובן מחוץ למערכת השמש, ויש סיכוי שימצאו שם גם חיים או רמז לחיים?
לא, אז בתור, היתרון של השיטה הזאת והטלסקופ הזה שימצאו כוכבי לכת סביב כוכבים שהם הרבה יותר רחוקים ממה שאנחנו יכולים, מכוכבי הלכת שאנחנו מגלים היום. כלומר, היום אנחנו רואים כוכבי לכת סביב כוכבים שנמצאים, נאמר, עשרות או מאות שנות אור מאיתנו, ועכשיו נוכל לראות אפילו במחקים הרבה יותר גדולים, עשרות אלפי שנות אור. כאילו, אחלה, אחלה.
אבל שוב, אם נראה כוכב רחוק, יש מצב שהוא כבר לא קיים, נכון? עד שהאור מגיע אלינו, מי יודע מה יש?
יכול להיות, אבל עדיין, בוא נאמר, אנחנו רואים איזה כוכב שנמצא, נגיד, 10,000 שנות אור מאיתנו, אז לפני 10,000 שנה הוא היה קיים.
כן.
בזמן הקצר הזה, האם קרה לו משהו? אולי כן, אולי לא. אבל כשאתה רואה, אתה יודע, כשאתה רואה...
זאת אומרת שזה זניח יחסית, כן.
כשאתה רואה אלפי כוכבי לכת חדשים, כן, אז אולי חלק מהם קרה להם דברים מעניינים מאז. עוד דבר מעניין שהולכים לעשות עם הטלסקופ הזה, שהוא טלסקופ שהולך לעבוד בתחום של האינפרה אדום, של התת אדום, זה למדוד צפיפות של גלקסיות, למדוד סופרנובות בגלקסיות מאוד מאוד רחוקות, ודרך זה ללמוד על האצת היקום. וזה מעניין, כי אנחנו רוצים לדעת איך היקום מתנהג. היקום שלנו, אנחנו יודעים, אני בטוח שהרבה מאזינים יודעים, שהיקום שלנו מתפשט, כלומר הגלקסיות מתרחקות זו מזו, היקום התחיל באיזה מין נקודה אחת, מה שאנחנו אוהבים לקרוא המפץ הגדול, והגלקסיות מתרחקות, והייתה ציפייה לאורך הרבה שנים שהן מתרחקות, ולאט לאט הקצב ההתרחקות הזאת ייעצר, ובאיזשהו שלב ייפלו בחזרה
לאמצע. כל התכווץ בחזרה, רגע, בחזרה כמו אקורדיון כזה, ואז נשוב להיות מפץ גדול קטן?
בדיוק, הייתה מחשבה בדיוק כזאת, זה יקרה אולי כמה פעמים, אבל מה התברר כבר לפני 20 שנה, כן, לא כל כך קרוב, התברר שלא רק שהן לא מעיטות את קצב ההתפשטות, הן דווקא מעיצות את קצב ההתפשטות. כלומר, היקום הולך מתפשט יותר
כן,
ויותר ויותר מהר.
יש לנו כותרת למבזק, היקום לא עומד לקרוס עם נקודה, אלא הולך ומתפשט בקצב מואץ.
כן, אז אנחנו יודעים כבר 20 שנה.
טוב, לא משנה, אבל במבזק הם לא דיברו על זה כבר, שם שמענו על הבחירות, שומעים שלל עניינים, אבל לא, את הנקודה הקריטית הזו, אני לא
הייתי... זה באמת נקודה קריטית. שמע, זכו על זה בפרס נובל.
וואו.
הטלסקופ הזה יוכל לחמת את מידת ההאצה הזאת בדרך יותר טובה, וגם אולי לנסות להבין, לעזור לנו להבין, מה גורם להאצה הזאת.
וכמה בלחץ אנחנו צריכים להיות?
רגע. אנרגיה אפלה.
פרופסור אביעד...
אנחנו פשוט לא יודעים מה היא.
פרופסור אביעד קליינברג נמצא איתי באולפן ורוצה לשאול שאלה את דוקטור דוד פולישוב, בבקשה.
אני מאוד לחוץ ואני רוצה לדעת בכמה זמן זה יקצר את התהליך עד להתפרקות היקום?
לא, אבל זה לא מתפרק, זה הולך
להתפשט. אני רוצה לדעת, זה יתפשט לגמרי שלא יישאר כלום.
לא, ההפך, הנדלן זה כאילו יש לך קרקע שהולכת וגדלה.
לא סומך עליך, דודו, תיתן לנו מומחה לענות.
צודק, אנחנו הולכים ומתרחקים, כלומר, בזמן החיים שלנו כמובן, שזה קצב הרבה יותר איטי.
ובזמן החיים של דודו?
רלוונטי לזמן החיים שלנו, אבל... בוא נאמר, פרופסור קליינברג הוא חוקר של, למשל, של הנצרות, כן? כן. אז כבר 2000 שנים, אז האם בקצב הזה, בוא נאמר שגם לא. אז הסדרי גודל שאנחנו מדברים עליהם הם כמובן מיליוני ומאות מיליוני שנים, אבל מה שכן, הגלקסיות יתרחקו אחת מהשנייה, ובהמשך כנראה גם הכוכבים בתוך הגלקסיות יתרחקו אחת מהשנייה.
יודעים באיזה קצב היקום מתפשט?
באיזה קצב, כן, האמת שאתה יכול, אתה יכול לחשב, כי אתה רואה את המהירות של הגלקסיות, איך הן מתרחקות ממך, ואתה רואה ככל שהגלקסיה יותר רחוקה, אתה רואה שהיא מתרחקת יותר מהר.
כן, עכשיו תגיד, נגיד שאמא שלך נמצאת בגלקסיה אחרת.
הטלסקופ הזה יעבוד, יאפשר לנו כנראה ללמוד יותר דברים על העניין, רק נגיד, כן, השם של הטלסקופ זה WFIRST, והוא כנראה אולי ילך להיות משוגר רק ב-2025, ולמעשה יהיה הטלסקופ של ההמשך של ג'יימס ווב, שבעצמו עוד לא שוגר, שהוא הולך להיות ההמשך של האבל, שהוא בשל...
רגע, אז זה לא יקרה בעוד שנה השקה של הטלסקופ?
הם קיבלו איזה אישור להתחיל בפרויקט, לעבוד עליו, ולא רק לראות אם הוא כדאי או לא. אז יש לנו עוד הרבה זמן לדון בזה, אני יכול להגיד לך שלפני שנה, שנה וחצי, טראמפ למשל רצה לבטל את הפרויקט הזה.
אוי ואבוי.
הוא אמר, חסר לי כסף. עכשיו הם בכל זאת אמרו, לא אכפת לנו ממנו, אנחנו רוצים בכל זאת לרוץ איתו. אז קח את הזמן, אם אתה אמצא לך עוד המחשה, אולי זה קצת יעורר קנאה בפרופסור קליינברג על התקציבים שהסטרופיזיקאים
מקבלים. נקבר מלא קנאה.
להיסטוריונים בדיוק. שהטלסקופ הקודם, לא WFIRST, טלסקופ שנקרא ג'יימס ווב, שכבר 20 שנה עובדים על הפרויקט הזה, התקציב שלו הראשוני היה נדמה לי מיליארד דולר, מאז הוא כבר עבר את ה-11 או 12 מיליארד דולר. תחשוב כמה מחלקות להיסטוריה אפשר להקים בסכומים האלה.
אני חושב, מושגים של פורמטים של טלוויזיה, כמה ערים מלאכותיות אפשר לבנות ולכלוא שם אנשים ולצלם אותם.
מה זה מחלקות להיסטוריה? אפשר בכסף הזה לשנות את כל ההיסטוריה.
ודאי, לבנות אותה.
דבר אחר, מה חשוב?
לשכתב אותה.
במקום ישו, זהו.
ברשותך, דוקטור דוד פולישוק, אחרי שהסברת לנו בדיוק מה הקטע עם הטלסקופ, אם תוכל להתייחס למה שקרה בשבת, לפני ממש יומיים, בשבת בבוקר, חללית פרטית של ספייס איקס שיגרה בהצלחה מעין בובה של אדם במסגרת איזשהו ניסוי.
אז בוא נסביר כן. באמת. בעיניי זה משהו הרבה יותר מרגש.
אז נתחיל מההתחלה. שלום לך, מה קרה בשבת בבוקר?
למה זה מרגש?
למה זה מרגש? לפני 15-16 שנה האמריקאים הפסיקו לשגר אסטרונאוטים לחלל בעקבות האסון של מבורת קולומביה. מאז מי שמשגר להם אסטרונאוטים זה הרוסים. עם החלליות הסויוז זה הוותיקות והנאמנות שלהם. לאמריקאים זה עולה כמה עשרות מיליוני דולרים שיגור של אסטרונאוט. הרוסים מוצאים מהם הרבה כסף על העניין הזה. מה האמריקאים עשו? כי היה לאמריקאים, הם אמרו, אנחנו מפריטים את הקונספט הזה של לשלוח אנשים לחלל, נותנים לשוק הפרטי. באופן אמיץ מאוד, הם הפריטו את זה בלי שלשוק הפרטי הייתה יכולת בכלל לשגר אנשים לחלל. מאז בא אילון מאסק,
כן, ואמר, אני הולך לעשות את זה. נכון, זהו.
רגע, אז עד עכשיו הוא שלח טילים והביא הספקה נאמר, כן, חמצן, דלק וכו, אוכל לתחנת החלל הבינלאומית. כנראה שמהקיץ, אם הניסוי הזה יעבוד כהלכה, הוא עוד לא יסתיים, הוא הולך גם לשגר אסטרונאוטים של ממש אנשים חיים לתחנת החלל הבינלאומית, אז האמריקאים ישלמו עכשיו לא במקום לרוסים, אז זה עדיין יעלה להם יותר זול, וזה גם טכנולוגיה אמריקאית בסך הכל. ולכן זה מרגש, כי א', חברה פרטית הולכת לשגר אנשים לחלל, וכיוון שזו חברה פרטית, הם עושים מה שבא להם, הם גם ישגרו אסטרונאוטים לתחנת חלל בינלאומי, אבל הם יכולו לשגר, אתה יודע, אנשים מן היישוב.
טוב, אני מודה לך מעומק הלב, דוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי ממכון וייצמן למדע, תודה לך על השיחה הזו.
תודה. תודה רבה, אלן, להתראות.
ונחזור שוב על הכותרת, בקרוב יושקעו יותר מ3 מיליארדי דולרים בטלסקופ חדש של נאסא, וגם דיברנו על השיגור שהיה בקייפ קנברל בארצות הברית בשבת בבוקר, לפני יומיים, שלשום בבוקר חברת החלל הפרטית, ספייס איקס, שיגרה בהצלחה לניסוי לא מאויש, זאת אומרת שיגרו שם בובה כדי לבחון אפשרות לשגר בעתיד בני אדם, חוזרים כמובן לשגר בני אדם לתחנת החלל, לכוכבי לכת, וכולי. ואנחנו חוזרים לפרופסור אביעד קליינברג, אנחנו מדברים על הנצרות, מסעות הצלב. איך אפשר שלא לדבר?
מסעות הצלב, בהחלט. אני רק מזכיר לפני שנגיע למסעות הצלב, שמרגשים אותך כל כך.
ודאי, זה גם מסע.
שיש גם מסע בחלל ובזמן, משום שאחד הדברים היפים זה שהנפש הולכת לעולם הבא, והעולם הבא הוא מקום שבו יש תנאים לקיום אנושי לפחות לחלקנו. זאת אומרת, יש מסעות ואנשים יכולים לנוע משני המקומות האלה.
לשוב מהעולם
כן,
הבא.
כן, הצדיקים באים, עושים ניסים, מתגלים. גם ישו, אמנם הוא הלך, מפעם לפעם הוא חוזר, עושה
אני
דברים.
אני כמעט מתפתה לצטט מחגיגה בסנוקר. ככה הולכים חופשי חופשי בין העולמות?
כל אחד והעולם התרבותי שלו, בהחלט דודו.
זכיתי כן. להתנסות, גבירותיי ורבותיי, אם כן, התנגשות תרבותית. אפשר לשלב בין העולמות, אני לומד ממך.
לגמרי, לגמרי.
קודם כל, אין רע.
א', אין רע וגם אין רע בהתנסות.
נכון, אם כן, אתה יודע מה? זה הטיעון ששכנעת אותי. אין רע בהתנסות, זה מצוין. אוקיי.
כן, איפה אנחנו עכשיו?
טוב, אז אחרי שכמובן התנסית על העולם התרבותי הדל שלי, אנחנו חוזרים למסעות הצלב. מה קרה שם? מי נסע לאן? עם איזה צלב? מה רצו? איך זה קשור להמצאת הבנקים? הצ'קים? בקיצור, מסעות, מי נוסע? לאן? איזה מסע? מה רע להיות בבית?
הבנתי על השאלה הראשונה.
אני פשוט נותן לך את כל הנקודות.
ממשיך, הבנתי, הבנתי. תראה, מה שקורה באופן מעשי, היסטוריה דבר מורכב, זאת אומרת, זה אף פעם לא דבר אחד. במהלך המאה העשירית יש משבר אקלימי חמור במזרח התיכון. המשבר, זה מצחיק, בעת ובעונה אחת, אירופה נכנסת למצב שבו יש לה את מה שנקרא אופטימום האקלימי, בין פחות או יותר המאה העשירית, או מחצית המאה העשירית, עד המאה ה-11 עד המאה ה-14, שמזג האוויר מושלם, מושלם, יבולים, שנה אחר שנה אחר שנה אחר שנה, יבולים טובים, בלה בלה בלה, מזג האוויר יוצא מן הכלל, אפשר לעשות כל מיני דברים, ובמזרח בעיות חמורות מאוד, שמתבטאות בין היתר בפלישה של עמים, שצריכים לנעים לתוך האימפריה העבאסית, ולתוך כוכבי, לתוך קצת מתוך ביזנטיון, כדי לברוח מגלי קור ובצורת שנמצאים במרכז אסיה. עכשיו, אחד הדברים האלה שקורים זה תהליך של איזשהו משברים דתיים, כי תמיד שיש משבר פוליטי, משבר צבאי, יש גם איזשהו משבר דתי, הדת מגיבה על הדברים האלה. והקיסר הביזנטי מבקש שהוא התנסה בכוחם הצבאי של האנשי המערב קצת זמן קודם, הם ניצחו אותו בקרב באלבניה. הוא מבקש עזרה מן האפיפיור, שהוא חושב שהוא בעל הברית של הנורמנים, שהם אנשים שנגדם הוא לחם. הוא מבקש עזרה שיעזור לו, לעזור לאחים הנוצרים במזרח, והוא גם מזכיר את העובדה שעשו דברים איומים לכנסיית הקבר הקדוש, באמת בתקופתו של השליט הפטימי אל-חכם, עושים את כנסיית הקבר. עכשיו, עד אז קודם כל לא עלה בדעתו של אף אחד לפנות למערב, כי המערב היה האח הקטן והמפגר של העולם של הים התיכון. בית, אם פנו, לא עלה בדעתם להשתמש בטיעון הדתי. עכשיו, הדבר המעניין הוא שהאפיפיור מזכיר את הדברים האלה, זה לא מקום ראשון באג'נדה שלו, יש לו ועידת כנסייה שדנה בכל מיני דברים, זה סעיף 8 או משהו כזה, שאומר, תשמעו, גם קיבלתי את המכתב הזה. הדבר המדהים זה התגובה הנמרצת שאנשים מגיבים על הדבר הזה.
כן.
הם מגיבים והם הולכים, זאת אומרת, בשלב הראשון, גם לא, הפנייה היא לגמרי לאבירים, לאנשים, אנשי לוחמים מקצועיים, מגיעים אנשים פשוטים, אנשים עיקרים, סוחרים, כל מיני אנשים מהסוג הזה, שזה מפתיע, הולכים ברגל, ברגל.
פשוט נרתמו למשימה הזאת?
ברגל הדבר הזה. ואתה שואל אתכם מאיפה זה בא, במידה מסוימת מה שקורה שהם מאמצים לעצמם רעיונות שעלו בספרד, אנחנו לא תמיד חושבים על זה, אבל הרקונקוויסטה בספרד, ספרד זה המקום היחיד שבו האסלאם הוא עדיין כוח משמעותי עד הניצחון הסופי ב-1492. עכשיו שני הכוחות הללו משתמשים בדימויים של ג'יהאד, זאת אומרת של מלחמת קודש, זה לא תפיסה נוצרית, בתפיסה הנוצרית אין מלחמת קודש, יש למות למען ה... כאילו למען האחר, מרטיריום, קודש, לא,
לא,
לא לרצוח כן. אנשים, למות.
למות,
זה הדבר. עכשיו, הרעיון הזה שמלחמת קודש, שעולה בספרד מתוך הרקונקוויסטה, ושמפעפע לתוך העולם, העולם האחר, מתבטא בסופו של דבר ברצון, א', לדחוק את רגליהם של המוסלמים מאירופה, מן המערב, וב', לשלוח פעם ראשונה אחרי הרבה מאוד שנים, לשלוח זרוע למזרח. באופן מפתיע, אף אחד לא מצפה שזה יצליח. ההנחה הכללית שזה יהיה כישלון טוטלי, באופן מדהים, ב-1096 הצלבנים כובשים את ירושלים. מבצעים מעשה טבח גדול, כובשים את ירושלים, מקימים ממלכות צלבניות בכל האזור. כמה זה היה חשוב? זאת אומרת, האם הדבר הזה הוא חשוב מעבר לאפקט הסמלי שזה, והתודעתי שזה, הביטוי של מסע הצלב? האם ההתיישבות הזאת במזרח הייתה אי פעם חשובה מבחינת העולם הנוצרי? התשובה היא לא. זה דבר לא חשוב.
לא, אבל בכל זאת זה משהו שכן נחרט.
נחרט בשופט. נחרט קודם כל בנחרט אצל אויביהם, זאת אומרת אצל המוסלמים כמובן. נחרט אצלהם בתור איזשהו שוק של דימוי. אם אתה שואל, מה הייתה המשמעות הצבאית, התרבותית?
זאת אומרת שלא המון.
לא המון. באמת לא המון. כל הסיפור נגמר עד 1291. ההשפעות שלו מעבר למשמעות הסמלית אין שוליות. זה לא התחלות של הקולוניאליזם המערבי. כשזה יקרה, כולם ידעו את זה והם לא יישארו לזמן כל כך קצר.
טוב, רגע לפני שנדבר עם פרופסור בועז בן דוד, שינתח לנו כאן שיר שגם קצת קשור לטריגר של התוכנית הזו, אני רוצה לדבר איתך על ההשפעות של הנצרות עלינו היום. איך העולם הנוצרי ועולם המושגים הנוצרי זה משהו שמשפיע עד היום עלינו, גם כיהודים, לא רק באופן כללי על המערב וכולי.
תראה, כשמדברים על התרבות המערבית, זה תמיד איזשהו... התרבות המערבית היא לא צצה יש מעין. התרבות המערבית היא במידה רבה תרבות נוצרית. לא תרבות נוצרית במובן זה שהיא עדיין, אתה יודע, כמות המבקרים בכנסיות הולכת ופוחתת, למרות שאתה יודע, יש עליות וירידות, אז זה לא אומר שזה סוף פסוק, אבל
כן.
התרבות הזאת, כתרבות, הערכים של ערכים של סוגים, סוג מסוים של רציונליות שצומחת רק במערב, סוג מסוים של יחס לנשים שצומח רק במערב, פסיכולוגיה, שהיא הפסיכולוגיה שהשורשים שלה הם בסופו של דבר אצל פאולוס ואצל אבות המדבר, זה לא משנה שפרויד הוא יהודי. כל התפיסות הפסיכולוגיות של חיפוש המקורות הפנימיים, של ניסיון לשיקום פנימי של הנפש, כל זה דברים...
זה משהו שהוא נוצרי במקור, לפחות כן?
נוצרי, נוצרי, והפרדות, וכולל הדבר, אחד הדברים המשמעותיים, שבחלק מהמקומות הספיקו לגמור אותם, בחלק מהמקומות לא, זה הפרדת הדת מהמדינה. הפרדת הדת מהמדינה באופן פרדוקסלי, זה חלק מהמורשת של העולם המערבי, של הנצרות המערבית. וגם שוב, אם תשים לב, תסתכל כאילו על העולם, ותבחן את המקומות שבהם הייתה הכנסייה הקתולית, אתה תראה שבכל אחד מהמקומות יש אפשרויות לדמוקרטיה, יש אפשרויות לסוגים אחרים של מחשבה, יש תפקיד לאליטות תרבותיות. הדברים האלה הם דברים משמעותיים, וכמובן מעבר לזה, כל אדם, אני לא צריך להגיד לך שכל אדם שמסתובב, קורא כל טקסט מערבי, גם לא נוצרי, הוא מושפע מהתפיסות של הקרבה עצמית, של האל שנותן את עצמו, של אהבה נוצרית, מסמלים נוצריים, של האם הגדולה, לא דיברנו עליה בכלל, על מריה. כל הדברים האלה הם חלק מן המורשת של העולם הנוצרי, או של נצרות לעולם המערבי. הנצרות הזאת, כמו שאמרנו, היא גם יש בה אלמנט יהודי, משום שהנצרות רואה את עצמה כדת יהודית נוצרית, נקרא לזה כך, אבל גם כאמור אלמנטים שהם פיתוחים של הנצרות עצמה, ואנחנו חלק מהם. גם היום יהודים, נוצרים, מוסלמים, כל מי שרוצה להיות חלק מן המערב.
זאת אומרת הנצרות היא לא רק דת כמובן, אלא תרבותית. זה משהו שלגמרי משפיע עלינו גם עד היום.
לגמרי, הנצרות היא. שוב, אני חושב שאתה יודע, זה כמו שתדבר על, בוא נסתכל על, נשווה לרגע את היהדות לאסלאם.
כן.
ברור שהמצוות של האסלאם שונות מן המצוות של היהדות. אבל שתי הדתות הן דתות שהמערכת ההפעלה שלהן היא מערכת ההפעלה של מצוות. מצוות זה הדבר המשמעותי, אין כהונה סקרמנטלית, אין תפיסה של גאולה במובן שציפייה נורא גדולה למשיח, אלא החיים בעולם הזה הם הדבר המשמעותי. התפיסה הנוצרית, שהיא תפיסה שאומרת, הרוחני הרבה יותר חשוב מהגופני, יש ציפייה למשהו שיקרה במקום אחר, האמונה היא דבר רב משמעות, כל ההתארגנויות האלה, שהן לא קשורות כרגע לתוכן של מה אתה מאמין בו. המערכת ההפעלה היא מערכת הפעלה שהמקור שלה לפחות הוא מקור נוצרי.
טוב, אני חושב שזה גם השפיע, גם דתית, אבל לא רק דתית, כפי שאמרת, גם כמובן בעיקר תרבותית, וגם דתית אימצנו רעיונות.
גם דתית אימצנו רעיונות, וגם כשהתנגדנו, אז התנגדנו, זה משפיע עליך כשאתה עושה ההפך ממישהו, אז אתה מושפע ממנו בדרך הזאת.
טוב, אנחנו נעצור כרגע, נשמע שיר, ונדבר עליו, על מילות השיר, בבקשה. ננתח את מה ששמענו עד עכשיו, לא סתם. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. טוב, את השעתיים האלה התחלנו כמובן מהרעיון של ג'ון לנון שאמר, שדיבר על הנצרות ועל הביטלס וכולי, ואנחנו רוצים לנתח את מילות השיר Let It Be של הביטלס באמצעותו של פרופסור בועז בן דוד, שהוא פסיכולוג קוגניטיבי וראש המעבדה לתקשורת ונוירופסיכולוגיה לאורך החיים בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי. שלום לך.
בוקר
טוב, כיף לדבר איתך שוב, אורח שהיה חלק מהותי בתוכנית שלנו. אז בואו נעזור לנו לנתח את מילות השיר.
אז אני רוצה ללכת עם השיר הזה לשלושה דברים. אני רוצה להתחיל בתיאוריית ההתקשרות וקצת לחשוב על התפקיד של אימא בכלל ואימא בנצרות ואימא בביטל. זה בואו נתחיל בשיר. אז מתי הולכים לאימא? כשאני מוצא את עצמי במצב של צרה, times of trouble, אימא מרי באה אליי, אומרת מילים של חוכמה, לכתבי שנעמי שמר תרגמה נורא יפה ללו יהי, כן?
כן.
אתה חושב לחשוב שגם לכתבי יכול להיות שיהיה, נכון? לכתבי גם יכול להיות, עזוב, תוותר, תזרוע עם זה, נכון. תמשיך קדימה, אבל נעמי שמר לקחה את זה ללו יהי, ואנחנו נלך עם זה כלו יהי, אוקיי? אז יש לנו כאן את אימא מרי, מקובל לחשוב שמדובר כמובן על אימא מרי שקשורה לנצרות, ולכן חיברתי את השיר לכל הסיפור. המקור מספר סר פול מקארטני שזה קרה לו כשהוא ישן בלילה וחלם על אימא שלו שקוראים לה מרי, והיא אמרה לו לכתבי והרגיע אותו וכך הוא חזר. אז בואו נחשוב למה אנחנו מגיעים בכלל לדבר על אימא בזמן צרות. אז לפני שנדבר על תיאוריית ההתקשרות אני אתן דוגמה מהחיים.
בבקשה.
יום שישי אני לקחתי את ביתי בכיתה א'2 שולטת דרך אגב, את תהילה לאכול פלאפל יחד עם החברה הכי טובה שלה אלינור, גם כן מ-א'2 שולטת. בדרך השתיים רבו, ואז הבת של הילה לא הייתה מוכנה לעשות שולם בשום בנים ואופן אלינור. לא הייתה מוכנה לצאת מהנקוחיה שנמצאת בה. מה היא עשתה? היא החזיקה את אבא, חיבקה חזק את אבא. ראתה באבא את מה שאנחנו קוראים לו secure base. איזשהו בסיס בטוח, מקום שאתה מרגיש בו בטוח, אהוב, מוגן, מקבל אהבה שאינה תלויה. צברה לעצמה את הביטחון, לקחה נשימה, ואז הייתה מוכנה לעשות שולם שולם לעולם, ולתת בחזרה יד לחברה הכי טובה של אלינור. מה אנחנו לומדים מכך? כשאתה נמצא במצב, when you find yourself in times of trouble, כשאתה נמצא במצב של צרה, אנשים מחפשים לעצמם את הבסיס הבטוח. אם הם נמצאים עם מה שאנחנו קוראים לו התקשרות בטוחה, כלומר הקשר שלהם במקרה של ילדים ולפי התיאוריה הקלאסית של בולבי עם ההורה הוא קשר בטוח, כך שהם יודעים שהם תמיד ימצאו שם מזור במקום שייתן להם אהבה, נחמה וביטחון, כשהם מקבלים אותו ובטוחים בעצמם, אז הם מוכנים לצאת החוצה ולבדוק מה קורה בחוץ, או אפילו אם תרצה לעשות שלום. כלומר, בשביל לעשות משהו קיצוני שהוא קצת יוצא מהקונחייה, אתה קודם כל צריך להרגיש בטוח שיש לך מאחורנית קונחייה בטוחה, מקום של אהבה. אני חושב ש, וכאן יתקן אותי המומחה שנמצא לך באולפן, שהתפקיד של האימא בנצרות וגם האימא ביהדות, אם אנחנו מדברים על, על אימא מרי, אוקיי? או אצלנו שרה אימנו, הוא תפקיד של אותה אימא מיתוסית. האימא שאוהבת אותך תמיד, שמנחמת אותך, שנמצאת שם לדאוג לך, ואז אתה יודע שתקבל ממנה את העזרה, וגם כל השיר הולך עם זה. כאשר האנשים מהלבבות השבורים, החיים בעולם, כולם יסכיחו להסכים, ואז תהיה לנו תשובה. מתי זה יקרה? כשאימא באה אליי, כשאני ברגע של צרה. עכשיו יש איזה טוויסט בעלילה. והנה הטוויסט. קודם כל הטוויסט המעניין הוא שישו אוהב אותך, נכון? בנצרות זה ישו אוהב אותך כל הזמן, מכיר את זה? אני זוכר את זה בעצמי כשגרתי בטורונטו והיו באים אליי החברה החביבים ברחוב ומנסים להמיר את דתי, היו אומרים לי אבל ישו אוהב אותך, ואני אומר להם בסדר אני יהודי, אבל הם אומרים גם אותך הוא אוהב, זה בסדר ישו אוהב אותך בו. כלומר הם אומרים לא רק האמא אוהבת אותך, להם יש גם אבא שאוהב אותך ובזכות האהבה שלו תלך ותצא. מה הטוויסט?
זה לא אבא, זה בן.
נכון, אתה צודק. כן, אבל הוא גבר. אבל זה הבן, נכון. מה הטוויסט? דוקטור גבע שיינקמן, מבית ספר לפסיכולוגיה הבינתחומי, ורבים מעמיתיו, המילים היום לנסח מחדש את התיאוריות הפסיכולוגיות. התיאוריות הפסיכולוגיות הקלאסיות לוקחות את האימא כזאת שנותן לך אהבה ומכסה אותך, והאבא הוא החוק. האבא מפתח לך את הסופר אגו, את מה אני חייב לעשות, מה אני צריך לעשות, או כמו שאומר מאיר אריאל, אבא בשם אמרו, תעזבנו יום, נעזבק היומיים. אבא הוא החוק. אבל מה קורה בחברה היום? יש לנו הרבה מאוד משפחות ששני אבות, הרבה מאוד משפחות ששני אמאות, הרבה מאוד משפחות שיש בה רק אמא יחידאית או רק אבא יחידאי. אנחנו כבר לא יכולים להמשיך ולקחת את אותה משפחה שפרויד הכיר בווינה של שלהי המאה ה-19 ולהכיל אותה היום. ומה שנורא מרתק שקורה היום בעולם פסיכולוגיה הקלינית, זה ניסיונות לבנות מחדש את התיאוריות שבהם יש אבא שיכול להיות זה שנותן אהבה והוא דמות התקשרות, ויש אמא שיכולה להיות זאת שנותנת את החוק. ונסות לחשוב מחדש, אנחנו חושבים על השיר. אז אולי השיר החדש צריך להיות When I find myself in times of trouble, אבא בא אליי ואומר מילים של חוכמה.
אבא ואו אמא ואו אבא ואבא ואו אמא ואמא.
או הבן, במקרה של
הינצרות,
כן.
אני מודה לך מעומק הלב, פרופסור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי וראש המעבדה לתקשורת ונוירופסיכולוגיה לאורך החיים בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי. תודה רבה.
תודה רבה.
זה היה מרתק, ואנחנו סיימנו את השעתיים המרתקות עם פרופסור אביעד קליינברג. תודה רבה שהגעת, ראש בית הספר להיסטוריה על שם צבי יבץ שבאוניברסיטת תל אביב, הוא מומחה לתולדות הנצרות, וגם תרגם את הספרים מלטינית. סיים את המשדר בלטינית, תן לנו איזה פתגם, פתגמים יפים כאלה בלטינית. תן לנו איזה משהו שאני מכיר סתם דברים משפטיים.
מה למשל?
רסיפסה לוקוויטו, כל מיני ייזהר הקונה, כל מיני משפטים בתחום הקניין והחוזים.